כאן עוד. להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
היי, כאן רז חסון, עורך התוכנית שלושה שיודעים. דודו נמצא בחופשה, ובינתיים ערכנו בשבילכם את מיטב השיחות בנושאים הכי מעניינים שעליהם דיברנו השנה.
שלושה שיודעים.
האם תשוקה למאכלים טעימים ומתוקים גורמת בהכרח להשמנה? לא, על פי מחקר חדש. למען הדיוק, לא בהכרח. המחקר בוצע על ידי קבוצת חוקרים מהאוניברסיטה העברית, ולפי המחקר, העובדה שיש אנשים עם מוטיבציה רבה לצרוך אוכל טעים ומתוק, אינה מספיקה בפני עצמה כדי לקבוע שהם ישמינו יותר מאחרים. אז מה עוד צריך כדי שנשמין מלבד מוטיבציה לאכול, וגם לאכול כמובן? מיד, המחקר בוצע במעבדה של דוקטור יונתן קופצ'יק, שהזכה החודש בפרס פרוסינר אברהמסקי לשנת 2019 על העבודה שלו במחקר הזה. שלום לך דוקטור יונתן קופצ'יק.
שלום, שלום.
טוב, אתה חוקר התמכרות והשמנה בפקולטה לרפואה אוניברסיטה העברית, אנחנו רוצים להבין באמצעותך את המחקר הזה. אז תשוקה למאכלים טעימים ומתוקים, זה לא משהו שהוא קטליזטור להשמנה?
הוא בהחלט קטליזטור להשמנה, אבל הוא לא מספיק בפני עצמו. המחקר, בעצם אנחנו ניסינו להבין מה יכול לגרום להשמנת יתר, ואחד הרעיונות שקיים בעשר שנים האחרונות, זה שבעצם אכילת יתר, היא, יש בינה ובין התמכרות לחומרים כמו סמים, יש קווים מקבילים.
אוקיי.
עכשיו, אנחנו רצינו לבדוק האם עכברים, כן, כל המחקר נעשה בעכברים, רצינו לבדוק האם עכברים שבאמת מפתחים את ההשמנה הגדולה ביותר, באמת מראים גם התנהגות שהיא דומה להתמכרות או תשוקה גבוהה מאוד לאוכל. במחקר הזה שהובילו דוקטור דורית ענבר ושני גנדליס, נתנו לקבוצה גדולה מאוד של עכברים אוכל עשיר מאוד בשומן וסוכר, למשך שלושה חודשים, ובסוף הדיאטה הזאת, הם כמובן, העכברים השמינו, אבל היו עכברים שהשמינו מאוד, ועכברים שהשמינו פחות. כן, יש שונות בין העכברים, כמו שיש גם בין בני אדם.
אוקיי.
ואז בנקודה הזאת, אנחנו נתנו להם מבחנים שבאופן רגיל אנחנו משתמשים בהם בשביל למדוד את מידת ההתמכרות של עכבר לסם. אבל נתנו להם אותם בקונטקסט של אוכל. זאת אומרת, המבחן עכשיו הראה לנו עד כמה יש להם תשוקה לאוכל, וראינו שבאמת העכברים שהשמינו הכי הרבה, הראו גם את התשוקה הגבוהה ביותר לאוכל. עכשיו, כאן עלתה השאלה, האם באמת התשוקה המוגברת הזאת לאוכל היא תוצאה של ההשמנה הזאת, או שהיא באמת, כמו שאמרת, הקטליזטור, מה שמניע את ההשמנה. ובשביל לדוק את זה...
מעניין, איזה סיבה או תוצאה, אתה אומר.
בדיוק.
כן.
אז בשביל לבדוק את זה, אז עשינו איזשהו טריק, ובעצם את אותו מבחן של תשוקה לאוכל, נתנו לאותם עכברים עוד לפני שנתנו להם את הדיאטה המשמינה. זאת אומרת, עוד כשהם היו כולם במשקלים רגילים ולא נחשפו לאוכל עשיר בשומן וסוכר. וכשעשינו את זה, ראינו שכבר אז, עוד לפני בכלל שהם נחשפו לאוכל המשמין, כבר אז העכברים שבסופו של דבר השמינו הכי הרבה, הראו תשוקה מוגברת לאוכל שהוא עשיר בשומן וסוכר.
זאת אומרת שמה, שהאוכל משנה את העדפות שלנו? זאת אומרת, זה מעין מעגל קסמים?
זה יכול להיות, כן, סוג של מעגל קסמים. אני לא יודע אם האוכל משנה את העדפות, או שהעדפות כבר קיימות לפני. אבל מה שאנחנו כן יודעים מהמאמר הזה, או מהמחקר הזה, זה שבעצם זה שיש לך תשוקה מוגברת לאוכל, זה לאו דווקא יגרום לך בהכרח, כמו שאמרת, לפתח את השמנת היתר. כי בנקודה המוקדמת שבדקנו בה את התשוקה, וראינו שיש עכברים עם תשוקה יותר גדולה לאוכל,
כן.
לא היה הבדל במשקלים בין העכברים. הם לא היו עדיין יותר שמנים מאחרים.
טוב, זה גם, השאלה היא גם שאלה של זמינות המזון מסביב, לא?
בדיוק, כן. נכון. אבל זה בדיוק... זה פה יכול להיות תמון ההסבר לזה שהשמנת יתר עד לפני 40 שנה לא הייתה בעיה כל כך חמורה בעולם.
זאת אומרת, כן הייתה תשוקה, אבל המזון שהיה סביבנו היה מעט יותר בריא.
נכון. וב-40 שנה האחרונות, המספרים הם באמת זינקו בצורה מאוד מאוד משמעותית, ובכל העולם יש יותר מרבע מהאנשים חולים בהשמנת יתר. מספרים, זה בעצם גורם המוות מספר אחד בעולם כיום.
וואו.
השמנת יתר. ויכול להיות שהסיבה היא שהאוכל פשוט נהיה יותר זמין, יותר שמן, יותר עם סוכר, והוא כיום, אם פעם אוכל באמת, אני מדבר לפני 100 שנה, 200 שנה, אוכל היה באמת נתפס על ידי המוח כמקור אנרגיה, ולכן מי שהיה דוחף אותך לאכול היה המערכת המוחית שקשורה למאזן האנרגיה בגוף. היום האוכל הוא כבר לא נתפס כמקור אנרגיה, אנחנו לא באמת צריכים אנרגיה כבר, האוכל הוא הרי זמין. היום הוא נתפס כמקור להנאה. ויש איזו משמעות עמוקה, כי המערכת במוח שהיום דוחפת אותנו לאכול היא מערכת התגמול.
שזה כבר יותר קשור לסמים באמת.
בדיוק.
וואו.
זאת אומרת, הרי מבחינה אנרגטית, כשאתה גומר ארוחה טובה במסעדה ואוכל סטייק, איך בעוגה. ובכל זאת אתה אוכל, למה? כי אתה נהנה מזה.
רגע, אתה היית מקוטע, אתה אומר שאחרי שאנשים אוכלים סטייק, אתה עדיין אוכל עוד עוגה, ואנשים נהנים. כן, נכון, כחלק מההנאה. אתה לא צריך כבר את הקלוריות האלה.
בדיוק.
וואו.
אז להבנה של הדבר הזה, זה הצעד הראשון בשביל באמת אולי להתמודד עם התופעה.
טוב, אנחנו עלינו פה, או לפחות למדנו באמצעותך על כמה תופעות, כמו למשל באמת אחת השינוי באיכות האוכל שנמצא סביבנו, גם אולי שינוי תרבותי שאנחנו עוברים כאן בישראל, מאומה שאהבה פלאפל, שזה קצת יותר קטניות וירקות, פתאום אנשים אוכלים המבורגרים עם עוד שכבות ועוד שכבות ועוד ולהוסיף, ולמעלה ועוד גבינה ועוד שכבות, מה קורה לנו?
תשמע, אתה מתאר פה תהליך קלאסי של התמכרות, של להוסיף עוד ועוד ועוד, כי מה שהיה קודם כבר לא מספיק.
מה זה הדבר פלאסי. הזה? סלח לי שאני נשמע קצת חנון, אבל...
בסדר, אנחנו אוהבים חנונים.
טוב, לפחות מישהו אוהב חנונים. בסדר גמור, אני מודה לך על השיחה המרתקת הזו, ואולי כולנו באמת צריכים ללמוד מההבחנה המרתקת שעשית בין הצורך שלנו באנרגיה, לבין זה שבכלל המזון עבר למרכז ההנאה, אולי הדופמין במוח, אולי כל המרכזים האלה שמתגמלים אותנו כפי שגורמים סמים למוח שלנו, ואולי צריך לחזור לצרוך אוכל כשאנחנו צריכים את האנרגיה.
נכון.
וואו, טוב, זה היה מרתק, תודה רבה לך דוקטור יונתן קופצ'יק, חוקר התמכרות והשמנה בפקולטה לרפואה אוניברסיטה העברית, תודה לך.
תודה רבה.
חוקרים יצרו דגם חי ומתפקד של מחסום דם מוח על גבי שבב זעיר, דגם המבוסס על תאי גזע שנלקחו מחולים. החוקרים הם מאוניברסיטת בן גוריון בנגב, יחד עם העמיתים שלהם בארצות הברית, והטכנולוגיה החדשה הזו תאפשר בין היתר לבחון תרופות נוירולוגיות בצורה מותאמת אישית. ממצאי המחקר פורסמו בגיליון מיוחד של כתב העת המדעי סלסטם, סל שיצא לרגל כנס האגודה העולמית לחקר תאי מוח, כתבה על כך פורסמה באתר הידען, אז אנחנו מרשוב שלום לדוקטור גד וטין. שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, אז אנחנו רוצים להבין באמצעותך, קודם כל, מה הצלחתם ליצור במעבדה? אולי תסביר לנו גם מה זה אומר מחסום דם מוח, ובסופו של דבר, מה השבב המבוסס תאי גזע הזה מסוגל לספק לנו? זאת אומרת, מה אנחנו מרוויחים ממנו? אתה יודע מה? אולי נתחיל ממחסום דם מוח. מה זה הדבר הזה?
אז בוא נתחיל באמת לתאר את המחסום.
כן.
אז אנחנו יודעים שהמוח זה איבר רגיש מאוד, ועדין מאוד, וגם חשוב מאוד. והוא מוגן על ידי מחסום דם המוח. מה זה מחסום דם המוח בעצם? יש לנו כלי דם שנמצאים בכל הגוף שלנו, ובכל רקמה כלי הדם האלה באים במגע ישיר עם התאים של אותה רקמה. נגיד יש כלי דם בכבד, יש כלי דם בכליות, ויש גם כלי דם במוח. ועל ידי הדיבוע הזה בין התאים, כלי הדם במוח יוצרים תכונות מיוחדות. והתכונות האלה בעצם סוגרים את המעבר של רוב המולקולות ממחזור הדם אל המוח, בשביל להגן על המוח. כתוצאה מזה, יש בעצם קושי גם להכניס תרופות לתוך המוח.
זאת אומרת שהחשש במרכאות של הגוף או של האבולוציה, היא שהמוח שלנו יהיה חדיר לכל מיני פולשים, אני משער שחיידקים, וירוסים וכולי, ולכן לא כל דבר שעובר במערכת אדם נכנס אל המוח. יש ממש מחסום פיזי, נכון?
נכון, אז אנחנו יודעים שהמוח הוא צרכן גדול של אנרגיה, והוא דורש הרבה גלוקוז, שזה סוכר שיכנס למוח, וגם חמצן ואבני בניין מאוד חשובות יכולות לעבור דרך המחסום הזה. כלומר, זה מחסום סלקטיבי, הוא מאפשר מעבר של חלק מהתרופות, אבל רוב התרופות לא מצליחות להגיע. וכתוצאה מזה, אם אנחנו מצליחים במעבדה לפתח איזושהי תרופה שיכולה לעזור למוח, הרבה פעמים, ברוב המקרים למעשה, אפשר להגיד שלמעלה מ-98% מהמולקולות שמאושרות על ידי ה-FDA בכלל לא מצליחות להגיע אל המוח.
זאת אומרת שכן אפשר לפתח תרופות למחלות כמו, שוב, אפשר, תיאורטית או לא תיאורטית, לפרקינסון, לאלצהיימר וכולי, עדיין זה שהתרופה היא עשויה לפעול לא אומר שהיא תחדור את מחסום האדם מוח.
נכון מאוד, אמנם. בהחלט יש כן תרופות שמצליחות לחדור.
כן, אבל לא כל התרופות, אתה אומר.
נכון.
אגב, איפה מחסום הדם מוח נמצא אצלנו בגוף?
מחסום דם המוח עצמו בצורה פיזית נמצא בכלי הדם עצמם, בכלי הדם שנמצאים בתוך המוח שלנו.
אוקיי, אז אתם הצלחתם לפתח שבב זעיר שמבוסס על תאי גזע שנלקחו מחולים. בוא תסביר לנו מה זה אומר, מה יצרתם? אז זה בעצם דגם מלאכותי של מחסום דם מוח, נכון?
זה בהחלט דגם מלאכותי שאנחנו מגדלים מחוץ לגוף.
כן.
ובסופו של דבר, כמו שקצת התחלתי להגיד, כלי הדם במוח באים במגע ישיר עם תאים של המוח, לדוגמה תאי עצב ותאים תומכים אחרים, וזה בעצם מה שניסינו לדמות על השבב הזה. לעניין התאי גזע אני אגיע יותר מאוחר ברשותך,
אוקיי.
אבל מה שהצלחנו לעשות זה לייצר כלי דם שבא במגע ישיר עם תאים עצביים, ואנחנו באמצעות כל מיני שיטות הצלחנו להראות שהוא מתנהג בהרבה מובנים כמו מחסום דם המוח האמיתי.
זאת אומרת שממש יצרתם דגם שעשוי לשמש כמודל, או שוב דגם שעליו נבדוק תרופות? זאת אומרת, תוכלו לדעת האם התרופה חודרת את מחסום הדם מוח שלי באמצעות הדגם הזה?
אז השבב הזה מאפשר לנו לעשות שני דברים. כן. קודם כל הוא מאפשר לנו לבחון את ההתנהגות הכללית של מחסום דם המוח. ואחד הדברים שגילינו זה שבמחלות נוירולוגיות מסוימות, או אפשר להגיד התגמנו, כי זה ידוע בחלק מהמחלות, במחלות נוירולוגיות מסוימות, יש פגיעה במחסום דם המוח, הוא לא מתפקד באופן תקין. בנוסף, הראינו גם שאנחנו יכולים להצליח לחזות האם תרופה מסוימת או מולקולה מסוימת מצליחה להיכנס, מצליחה לחדור אותו או לא.
טוב, אני מנסה להבין, אחת אנחנו מבינים, וגם פה ושם עולים מחקרים שקשורים לתרופות, שוב, של מחלות שרבים לוקים בהם, והן מחלות מוחיות. אנחנו גם מדרכים, ממש לאחרונה דיברנו על חלבונים שהם מעידים על פרקינסון ואלצהיימר וכו'. איך הגעת לחקור דווקא את מחסום הדם מוח?
אוקיי, הסיפור הוא קצת ארוך, אבל בתחילת הפוסט-דוקטורט התחלנו לחקור מחלה מאוד נדירה שנקראת אלן הרנדון דאדלי סינדרום. זה תסמונת על שם שלושת האנשים שגילו אותה, ובמחלה הזאת ידעו כבר לפנינו שיש מוטציה בגן שנקרא MCT8, ש-MCT8 הוא נסע להורמון בלוטת הטריף. הורמון בלוטת הטריף זה הורמון שזורם לנו בגוף וקשור מאוד להתפתחות של הגוף בכלל, ובפרט להתפתחות של המוח שלנו, וידוע שמוטציה בנשא הזה גורמת למחלה.
אוקיי.
ואז התחלנו לחקור את המחלה הזאת, וכל הזמן הסתכלנו על התאים הנוירליים, כי זו מחלה נוירולוגית, אז נכון לחשוב להסתכל על התאי עצב, יכול להיות שיש בהם איזשהו פגם. במשך שנתיים, שלוש, המחקר שלנו קשל וקשל, ולא הצלחנו למצוא שום גם בתאי עצב עצמם. זה הוביל אותנו לחשוב מה לא בסדר בתכנון של הניסוי שלנו, וחשבנו שזה שאנחנו מגדלים תאי עצב בצלחת, זה לא באמת מדמה את מה שקורה בגוף. הגוף שלנו הוא יותר מורכב מרק סוג אחד של תאים. הורמון בלוטת הטריף בגוף זורם דרך מחזור הדם, וצריך לחדור אל תוך המוח. ובזה שאנחנו מגדלים תאי עצב ושמים עליהם את הורמון בלוטת התריס,
כן.
זה לא באמת מדמה את מה שקורה. ובאותו זמן התחילו לצוץ כל מיני טכנולוגיות להסב תאי גזע לכיוון של תאי כלי דם של המוח, ופה נכנסנו בעצם לתחום הזה, וגילינו שזה הפגם שגורם למחלה. מחסום דם המוח במחלה הנדירה הזאת לא מאפשר את המעבר של אותו הורמון לתוך המוח, וכתוצאה מזה,
וואו.
המוח לא מצליח להתפתח. אז זו בעצם מחלה מאוד נדירה שחקרנו, קיימים בערך 200 או 300 מקרים בעולם, אבל כתוצאה מזה הגענו לפיתוח הטכנולוגיה שאנחנו עובדים עליהם היום, וחושבים שיש להם השלכות להרבה מחלות אחרות.
וואו, זאת אומרת שמחסום דם המוח לא רק הוא סלקטור של תרופות, כמובן, שלל חומרים וכל מיני אורגניזמים, לעתים בעיה בו עשויה למנוע מהמוח לקבל חומרים שהם הכרחיים לתפקודו.
נכון מאוד.
וואו. טוב, אז אנחנו מבינים שכרגע על המודל הזה אפשר יהיה לבחון את תרופות למשל? זאת אומרת, זה משהו שאתם כבר מתכוונים לעשות?
זה מה שאנחנו מתכוונים לעשות וכבר עושים. מה שאנחנו רוצים לפתח כרגע זה קודם כל כמובן להמשיך לפתח את המודל עצמו. עוד לא דיברנו אגב על עניין תאי הגזע והחלק המותאם אישית בו. אבל יש מחלות נוירולוגיות כמו אפילפסיה לדוגמה או סכיזופרניה שבהם קיימות הרבה תרופות בשוק. ואני יכול להגיד ממקור אישי, אצלנו במשפחה היו כל מיני מקרים של אפילפסיה.
כן.
ואיך הולך תהליך בחירת התרופות? הולכים לרופא, הרופא נותן איזשהו כדור באיזשהו מינון, וכל זמן שזה עובד אין התקפים אפילפטיים. אבל אחרי זמן מסוים, אם התרופה לא עבדה, פתאום יש עוד התקפים וחוזרים לרופא והוא משנה את המינון. זה עובד תקופה מסוימת. ואז עוד פעם חווים התקפים ונאלצים לחזור לרופא, והוא משנה אולי את הרכב התרופות, מוסיף עוד תרופה, עד שבסופו של דבר, בחלק מהמקרים מצליחים להגיע לאיזון. עכשיו, כל התרופות האלה, מלבד לעצור את האפילפסיה, יש להם השפעות על תאי העצב. לכן זה לא מאוד מפתיע שיש להם המון אפקט על התאים של המוח, וזה יכול להיות שינוי התנהגותי, מצבי רוח, ולפעמים שינויים הרבה יותר קיצוניים. אז אמנם אנחנו הראינו את הדגם הזה על מחלות נדירות, ואנחנו חושבים שבאמצעות הטכנולוגיה הזאת אנחנו נוכל לחזות פר בן אדם איזה תרופה עובדת אצלו הכי טוב לפני שנוכל לתת לו אותה.
כי מה, אתם מייצרים ממש את השבב פר אדם? זאת אומרת ממש תאי גזע מאותו אדם?
זה בדיוק העניין, זה בדיוק העניין. אז אולי נחזור לעניין התאי גזע ואני אסביר את החלק הזה.
זה מסביר בדיוק למה זה הרבה יותר משמעותי, כי אתה יכול באמת, כפי שאמרת עכשיו, אתם, לייצר את מחסום דם המוח הספציפי של האדם עצמו, דגם שלו.
זה בדיוק מה שעשינו. אז אם יש לי כמה דקות, אני יכול לתת את הרקע על זה.
לא כמה דקות, אבל זה מסקרן מכדי להגיד לך להתראות, אז בוא ספר לנו בכל זאת, כן.
בדרך כלל שיש לנו מחלה נוירולוגית, בטח אחת שנובעת מגן אחד, הדבר הראשון שמדענים יעשו זה ללכת למודל של חיה, לדפוק את אותו גן שגרם למחלה, כן. כמו שדיברנו במקרה הקודם על MCD8, ולראות שהעכבר מתחיל להתנהג כמו בן אדם חולה, יש לו את אותה מוטציה שגורמת לאותה בעיה, ועל זה מתבססים רוב הניסויים הקליניים היום. אבל מבחן התוצאה אומר שבשביל לאשר תרופה שצריכה לעבור בניסויים קליניים, זה לוקח יותר מ-10 שנים, ורק 10% מהתרופות באמת מצליחות להיות מאושרות. מפה אנחנו למדים שמודלים של חיות הם לא תמיד פרדיקטורים או חוזים טוב את מה שהולך לקרות, כי לצורך העניין, עכבר זה לא בן אדם שהולך על 4. יש עוד שינויים. ובמחלה הזאת שדיברנו עליה, זה בדיוק מה שעשו, דפקו את MCT8, אבל מאוד הופתענו כולנו לגלות שהדפיקה של הגן הזאת לא מובילה לסימפטומים של מחלה בעכבר. Okay. מפה אנחנו למדים שבעצם ספציפית במקרה הזה מחסום דם המוח בכל הקשור להעברה של מולקולות הוא שונה בין עכברים לבני אדם. לכן אנחנו צריכים לעבוד על מודלים של בני אדם. זו תפיסת העבודה שלנו. אבל אם אנחנו רוצים לחקור תאי עצב של בן אדם אנחנו די מוגבלים. אנחנו יכולים לקחת דגימות מאנשים שתרמו את הגוף שלהם למדע, וככה לקבל תאים של המוח, אבל אז אנחנו מקבלים את מה שקרה בסוף. וכמו שאמרתי, מדענים תמיד אוהבים לדפוק גן או לבטא אותו ביתר בשביל להוכיח מה התפקוד שלו, ואת כל זה אנחנו לא יכולים לעשות. אז אופציה אחת זה להשתמש בתאי גזע. ותאי גזע עוברים זה תאים שיכולים להתמיין לכל סוגי התאים שיש לנו בגוף.
כן, אנחנו מדברים מדי פעם על תאי גזע, אותם תאים גנריים שיכולים להפוך לתאים בכבד, תאי דם וכולי, כן.
אז תאי גזע, התא גזע האמיתי, האולטימטיבי, זה כשהזרע פוגש את הביצית, נותר לנו תא אחד, ואז התא הזה הולך ומתחלק, ובסופו של דבר בשלב מסוים הוא מתחיל להתמיין לכל התאים שיש לנו בגוף, כמו שאמרת, תאי כלי דם, תאי כבד, תאי מוח וכולי. ויש סיפור היסטורי שאני מאוד אוהב לספר, אבל כשג'ורג' בוש הבן היה בשלטון, הוא עלה ב-2001, חודשיים אחרי שהוא נכנס לתפקיד, הוא כינס מסיבת עיתונאים, שבה הוא אמר לעולם שכשאנחנו עושים מחקר בתאי גזע, אנחנו הורגים עוברים, כי הרי התאים האלה הם ממקור עוברי. והוא סגר את המימון של ה-NIH, זה משרד הבריאות האמריקאי, למחקר בתאי גזע. וזה בעצם עצר את התחום. אבל באופן פרדוקסלי, זה בסופו של דבר גרם לקפיצה מאוד רצינית, כי ב-2006 מדען בשם שיניה ימנקה, שניסה למצוא בעצם פתרון לעקוף את הבעיה הזאת, גילה שאפשר לקחת כל תא בוגר, כמו תא אור, תא דם, תא שאין לנו בעיה לקחת.
אבל להחזיר אותו לאחור להיות תא גזע.
יפה מאוד, להחזיר אותו בזמן.
וואו, אני רוצה רק להדגיש שוב את הכותרת, של השיחה המאוד חשובה הזו, אז אתם, דוקטור גד וטין, שנמצא איתי על הקו מהמחלקה לפיזיולוגיה וביולוגיה של התא, באוניברסיטת בן גוריון בנגב, ועוד חוקרים הצליחו לייצר פר אדם, הנה אנחנו מבינים, מדובר במחסום דם מוח, משהו שנמצא אצלנו בגוף ומונע מכניסה של חומרים לא רצויים, אבל גם מתברר תרופות, אל המוח שלנו, וכך בולם גם כניסה של תרופות לצערנו, אז החוקרים, בין היתר דוקטור גד וטין, איתו אנחנו מדברים, הצליחו לייצר שבב שמכיל תאי גזע שנלקחו מחולה ספציפי, וכך יהיה אפשר לבחון על הדגם החי הזה חדירה של תרופות. אנחנו נסתפק בדברים האלה, תודה מעומק הלב לך על השיחה, דוקטור גד וטין. תודה לך.
תודה רבה, יום טוב.
האם סוף העולם יגיע בתשעה בספטמבר? ככל הנראה לא, ובכל זאת, אסטרואיד עשוי לפגוע בכדור הארץ בתשעה בספטמבר, כך פורסם על ידי סוכנות החלל האירופית. הסיכוי לכך הוא 1 ל-7,000. גודלו של האסטרואיד שאמור לפגוע בנו 50 מטרים על 110 מטרים, בערך כמו מגרש כדורגל, והוא התגלה כבר ב-2006, כשהיה במרחק של 4.5 מיליוני קילומטרים מאיתנו. ואנחנו רוצים לבדוק עם דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה וחוקר האטמוספירה וחלל פרופסור יואב יאיר, האם האסטרואיד יפגע בנו בסופו של דבר, ואם כן, מה עלינו לעשות? האם להסתתר מתחת לחדרי מדרגות, מתחת למשקוף, מתחת לשולחן? אולי שווה להתפלל? שלום לי פרופסור יואב יאיר.
בוקר טוב דודו, בוקר טוב למאזינים. אז טוב, QV89-2006, זה שמו של העצם שעליו מדברת סוכנות החלל האירופית, ובאמת המפגש, או בוא נאמר, המעבר הקרוב, הוא צפוי ב-9 לספטמבר, בשעה 7 בבוקר, שעון אירופי, אז תראה, אני לא הייתי נכנס לפאניקה ולא מכניס את המאזינים שלנו לפאניקה.
אבל מה פוטנציאל ההרס של התנגשות בין עצם שגודלו 50 מטרים על 110 מטרים לכדור הארץ? האם זה משהו משמעותי?
לא, אז כזה עצם כנראה לא מגיע בכלל לפני השטח של כדור הארץ, אלא כנראה התפוצץ באטמוספירה. כמו שקרה לפני מספר שנים מעל סיביר, התפוצצות של עצם בגודל דומה, בצ'ליאבינסק, שגרם אמנם לרעש אדיר ולגל הדף בעל נזק, שגרם נזק ברדיוס של 1,000 קילומטר מסביב לנקודת הכניסה לאטמוספירה, אבל הוא לא הגיע לקרקע, הוא התפוצץ כולו באוויר ורק רסיסים בודדים הגיעו לאדמה. אמנם נגרמו נזקים, היו הרבה פצועים, הרבה חלונות נשברו, אבל לא קרה שום קטסטרופה פלנטרית שכזאת. לכן עצמים קטנים בגודל כזה של כמה עשרות מטרים לרוב, בגלל מהירותם הגבוהה והחיכוך הגדול באטמוספירה, למעשה מתפרקים לרסיסים ומתפוצצים באוויר. עצמים גדולים יותר, שאני מדבר על כתרים של מאות מטרים, יכולים באמת לעבור דרך האטמוספירה ולפגוע בקרקע. ולעשות בור גדול. למשל, מכירים כולם את מכתש המטאור, שיותר נכון לקרוא לו מכתש המטאורית, באריזונה. זה נקרא מגודל של 100-150 מטר, מטאורית ברזילי, שעבר דרך האטמוספירה, כמו סכין בחמאה ביום חם באוגוסט בתל אביב, ופשוט ביצע בה פגיעה קשה שעשתה בור של 800 מטר עומק או משהו כזה.
טוב, אנחנו מכירים לפחות כך מספרים לנו על כל מיני מקרים של מפגשים בין מטאורית, נכון? כך צריך לקרוא לה...
כן, אם זה מגיע לקרקע, זה מטאורית, אם זה נשרף לחלוטין באטמוספירה, זה מטאור.
אז מטאורית, אנחנו, יש טענה שעל פי הדינוזאורים נכחדו אולי כתוצאה מפגיעה של מטאורית בקרקע, כן. נכון? אז זאת אומרת, נכון, זה משהו שעשוי להכחיד מינים.
זאת... בוודאי, זאת פגיעה, מה שאנחנו קוראים planet destroyer, או כאילו משהו שיכול להשמיד את החיים בכדור הארץ, או לפגוע בהם קשות, אבל זה הרבה יותר נדיר, וכמעט ולא התרחש בזמננו אנו, פשוט מהסיבה הפשוטה, שמערכת השמש כבר נקייה מרוב הרסיסים שיפיינו את תהליך היווצרותה. הרי מאיכן מגיעים המטאוריטים הללו? אלה הם רסיסי סלעים שמוצאים כנראה מחגורת האסטרואידים, שנמצאת כידוע לכולנו בין מסלוליהם של כוכב הלכת מאדים וכוכב הלכת צדק, הלא יופיטר, ורובם שוכן שם ברסיסים כאלה ואחרים, יש גם גדולים מאוד בגודל של עשרות ומאות קילומטרים, ואת רובם אנחנו ממפים ומכירים, והם מתנהגים בצורה תקינה ומקיפים את השמש באותה חגורה קבועה. יש משפחה, כמו בכל אוכלוסייה, משפחה בעייתית שנקראת חוצה ארץ, רסיסים שנפלטים מאותה חגורה וחוצים את מסלול כדור הארץ אחת ל. ועכשיו, אחד הדברים שסוכנות החלל בעולם עושות, זה סקר שמיים, לצפות ולנסות לראות ולדרג את חומרת האיום מעצמים כאלה ואחרים. לסוכנות החלל האירופית יש רשימה של Near Earth Asteroids או Near Earth Objects, שמכילה 867 פרטים. שבהגדרה של ESA, של ה-European Space Agency, זה עצמים שיש להם Non-Zero Impact Probability. כלומר, הסיכוי למפגש איננו אפס. הוא מאוד מאוד נמוך. למשל, ל-QV-2006, שיעבור כאן ב-9 לספטמבר, כן. הסיכוי הוא יותר נמוך מ-1 ל-7,000. זה קרוב לוודאי שהוא לא יפגע בנו, והוא יעבור אפילו רחוק יותר ממסלולו של הירח. יעבור כנראה במרחק של 7 או 5 מיליון קילומטרים מכאן. אז לא צריך לדאוג, כמובן לא צריך להיות שעננים, צריך לעקוב ולעקוב בזהירות ולמפות את כולם, כי אתה יודע אותנו לימדו כשהייתי בחיל אוויר, זה שאינך רואה הוא זה שיפיל אותך. אז אתה צריך תמיד להיות ערני, לראות מה הם מסלולים, מי הם העצמים, האם גילינו את כולם? אני חושב שלא, ויש עוד כאלה שאנחנו לא רואים אותם.
למרות שיש דרכים מאוד יצירתיות לטפל במטאורים, מטאוריטים וכולי, יש הטוענים שאפילו אפשר להגיע אליהם בזמן טיסתם בחלל ואיכשהו לפרק אותם, נכון? יש טכנולוגיה כזו, כמו כשראינו בסרטים הוליוודים?
יפה, אז קלט לנקודה, כי מדובר לא על רסיסים קטנים כאלה של 40 מטר, כן. אלא מה קורה אם באמת יש אובייקט גדול, נגיד של 2,000 מטר, או 1,000 מטר, כאילו משהו משמעותי שבאמת יכול לעשות לנו בוקר לא נעים אם הוא פוגע בנו. אז לכן מנסים לחשוב על איך אנחנו מיירטים את העצמים האלה בחלל, והאם באמת תרחיש ברוס וויליס והארמגדון, כן. לשלוח חבר'ה שיקדחו שם וישימו פצצת אטום ויפזרו אותו לרסיסים, האם זה באמת תרחיש אפשרי. ולכן יש משימות ממש עכשיו, לפני מספר חודשים היפנים הצליחו להנחית חללית על אסטרואיד בשם היבוסה, לדגום אותו ולנסות לפענח את מבנהו, האם הוא פריך, האם הוא באמת אפשר לרסק אותו לפתיתים, או שהוא מוצק וסלעי כמו הירח שלנו, ואז המלאכה היא הרבה יותר קשה. אז פיצוץ זאת אחת האופציות. יש הרבה מאוד שיטות שמדברים עליהן, שאם הגילוי הוא מספיק מוקדם, כלומר אנחנו רואים את האסטרואיד הזה במרחק של כמה מיליוני קילומטרים מכאן, ואנחנו יודעים שהמפגש יתרחש רק עוד עשרות שנים, אפשר אולי, למשל, לנחות עליו, לצבוע צד אחד שלו בצבע מאוד מאוד בהיר, מה שיגרום לו ליצור קונטרסט עם הצבע הטבעי שלו, ואז הבדלי החימום מהשמש בין הצד הבהיר לצד הכהה, יגרמו לו איזשהו סחרור קל.
וכן,
אם אתה עושה את זה מספיק רחוק, כל מה שאתה צריך לשנות זה על פית המעלה במסלול, ואז הוא יפספס אותנו.
מי היה מאמין? פשוט לצבוע אותו. משל או... היה גדר בחצר שלנו, בהנחה
כן,
שיש לנו חצר.
יש רעיונות יותר נועזים אפילו, כמו למשל להנחית עליו חללית, שהיא בעצמה תאחז בו באמצעות קרסים או, או קידוח שייצב אותה, ואז החללית תפעיל את המנוע ותזיז את כל הסלע יחד איתה. שזה גם רעיון
שמה, ש... זה יודע, כמעט מדע לחשב... בדיוני נשמע.
אבל האמת היא שזה לא כל כך מדע בדיוני, כי במקביל לניסיון להזיז אסטרואידים חצופים ממסלולם שיכול לסכן את המין האנושי, יש היום גישה אחרת לחלוטין, שהיא קריאת מינרלים מהאסטרואידים. אסטרואיד מיינינג, אנחנו יודעים שחלק מהעצמים האלה יש מינרלים ומחצבים שאנחנו צריכים פה בכדור הארץ. חלקם מצויים כמעט לגמרי ממתכת.
וואו.
מברזל.
זאת אומרת שתיאורטית אני יכול להקים חברה ש... תשתמש בגרמי שמיים, למשל להפקה של יהלומים, בהנחה שיש אסטרואיד.
זה לא הרעיון הזוי בכלל, יש כבר חברות כאלה. אתה יכול,
המאזינים
מוזמנים לחפש באינטרנט, אסטרואיד מיינינג קומפניז, יש גם כמובן ויכוח על ההיבטים, למי זה שייך האסטרואיד, האם מותר להביא חומר שקרית בגרם שמימי אחר, חזרה אל כדור הארץ. ומי קובע, אולי אתה צריך בכלל לעבד אותו בחלל, ולהביא לכאן רק... אתה יודע, גיליונות שלמים של אלומיניום בגלילים של כמה...
טוב, מעניין אלה שאלות משפטיות בין גלקטיות, אבל מתברר
לא, דודו, אתה כמשפטן יודע, בטח חשבת על זה אולי, או שמעת על זה, יש ענף שלם שנקרא Space Law, חקיקת חלל, יש הסכמים בינלאומיים, יש אמנות, והנושא באמת דורש איזושהי הסדרה.
ודאי, ודאי, נכון, מעניין מאוד.
כל איש כתוב בעיניו יעשה, כן.
טוב, אז אם הגענו לשאלות משפטיות וחקיקתיות, סטטוטוריות, מסכנה לכל העולם, אז מצבנו טוב. אז ככל הנראה, סוף העולם לא יגיע בתשעה בספטמבר.
לא, אני חושב שלא. אנחנו, לא הייתי אומר להיות, כמו שאמרתי, בטח דברה, להיות שעננים, אבל צריך לעקוב אחרי האובייקטים האלה, למפות אותם ולהיזהר מהם. התנגשויות קרו בעבר. אגב, רסיסים קטנים ממשיכים ליפול עלינו כל יום. אתה יכול לראות מטאורים נשרפים בשמיים, באטמוספירה, ולפעמים כאלה שפוגעים בקרקע, ואז הם נחשבים פריט יקר לאספנים, וחותכים אותם לחתיכות, ומוכרים אותם בשוק החופשי. יש בורסת המטאוריטים.
וואו,
אתה יכול לקנות אונליין חתיכה ממטאורית, כן? ואני, יש לי חתיכה קטנתנה.
כן?
קיבלתי במתנה מאשתי.
השקיעו במטאוריטים.
כן, זה תמיד נחמד להחזיק משהו שהגיע ממקום אחר בחלל.
זה נכון, תמיד רצינו תוצרת חוץ, וזה ממש תוצרת חוץ. פרופסור יואב יאיר, תודה רבה לך על השיחה המרתקת הזאת, תודה, כמו תמיד.
בשמחה, דודו, להתראות.
סטרס עקה או מצוקה נפשית מגבירים התנהגות אלימה של חיידקי מעיים, כך קובע מחקר ישראלי חדש, ועשויים לגרום להתפרצות של מחלות אוטואימוניות. אנחנו נסביר, מצוקה נפשית גורמת לחיידקי המעיים שלנו להפוך להיות אלימים, מיד נבין מה זה אומר, וכדי לרסן את חיידקי המעיים האלימים, מערכת החיסון נכנסת לפעולה, מה שעשוי שוב לגרום להתפרצות של מחלות אוטואימוניות. המחקר עצמו אגב בוצע בעכברים, מיד נבין האם זה רלוונטי לבני אדם, אבל השאלת השאלות היא האם נמצא הקשר בין סטרס או עקה לבין התפרצות מחלות אוטואימוניות. שלום לדוקטור אורלי אבני, אימונולוגית וחוקרת בפקולטה לרפואה בגליל לשם עזריאלי של אוניברסיטת בר אילן, שלום.
שלום דודו.
טוב, אני מבין שמנסים למצוא את הקשר בין סטרס או מצוקה נפשית.
לעלייה בסיכון למחלות אוטואימוניות.
אוקיי, אז תודה באמת שעידנת את הדברים או דייקת אותם, אבל האם זה הקשר? או שזה אחד מהקשרים, מעניין.
ללא ספק, הנה בוא אני אסביר לך. תראה, אנחנו במעבדה כבר הרבה שנים עוסקים בקבלת החלטות, להבין קבלת החלטות במערכת החיסון. כי זה תהליך מאוד מאוד חשוב, מערכת החיסון יש לה תפקיד מאתגר, להבדיל בין עצמי לזר, כי אם אנחנו לא נבדיל בין עצמי לזר, אנחנו נגרום למחלות אוטואימוניות, או שנתחיל לתקוף מי שלא צריך, אז זה אלרגיות. ואם אנחנו לא נתקוף, אז אנחנו יכולים להגביר את הסכנה לזיהומים או לסרטן. אבל חוץ מזה, מערכת החיסון גם צריכה להבדיל בין זר לזר, כי התגובה נגד וירוסים היא שונה כנגד התגובה דרך תולעים במעיים. ואיך קבלת החלטות האלה אנחנו...
נשמע אגב שזו מערכת שעושה המון המון דברים, ברור שהיא חשובה מאוד, אבל לפי באמת מה שאמרת, היא קריטית לחיים שלנו...
כמובן, היא קריטית לחיים שלנו, ללא תאים שתכף אני אדבר עליהם, אז אין לנו חיים בכלל, אוקיי? אפשר לשרוד בלי המערכת הזאת, אוקיי? אז עכשיו, בגלל הסיבות שמעניינות אותנו, אנחנו ניסינו להבין איך לחץ חברתי, פסיכולוגי, יכול להגביר את הסיכון לפריצת מחלות אוטואימוניות, והלחץ הזה הוא מוכח, שבדרך כלל אנשים שחולים מחלות אוטואימוניות, טרשת נפוצה, פסוריאזיס, הרבה פעמים יש התפרצות של המחלה או החרפה שלה בעקבות סטרס.
עכשיו, שוב, זה נשמע קצת, הרי יש משהו קצת לא נעים בלומר את הדברים, כי בדרך כלל זה קשור קצת לאמירות רוחניות, או כל מיני, יש ניו אייג', אמירות ניו אייג'יות כאלה של אם תהיה בסטרס אז תהיה חולה, אבל הנה כאן מצאתם איזשהו קשר.
מה, לגמרי לא. קודם כל, מערכת החיסון שמגנה על הגוף שלנו מפני המחלות האלה, היא מדברת, יש לה קשר עשיר עם המוח. אנחנו יודעים שעל כל תאים של מערכת החיסון יש קולטנים לכל מיני נוירוטרנסמיטורים שמגיעים מהמוח. אנחנו מנסים להבין איך היא מגיבה אליהם, אבל על המוח שולט לגמרי בפעילות של מערכת החיסון. מצד שני, הציטוקינים או חומרים שמופרשים במערכת החיסון משפיעים על המוח. למשל, ההתנהגות שלנו בזמן מחלה, שאנחנו נעשים מסכנים, חולים, כמו שמרגישים שפעת, זה חומרים של מערכת חיסון שגורמים למוח שלנו להתנהג ככה. כדי להגן על עצמנו, להסתגר באיזה פינה.
התנהגות, אני רוצה רק לשבת על הנקודה, כי לדברים מאוד חשובים, דוקטור אורלי אבני, מה שאת אומרת, את אומרת שהעובדה שכשאני חולה למשל בשפעת, אז אני מוצא את עצמי, הופך את עצמי לקצת מסכן ומסתגר באיזה חדר, יש לזה מטרה אפילו אבולוציונית, כפי שאמרת, נכון? לא להפיץ את המחלה, אני משאר.
אנחנו יודעים את זה, אתם יודעים שמטפלים בסרטן, נותנים כל מיני ציטוקינים להגביר את פעילות של מערכת החיסון, מרגישים כמו חולים בשפעת. כלומר, הציטוקינים האלה גורמים לנו להתנהגות הזאת, אנחנו יודעים את זה. אבל מעבר לקשר הזה שברור שיש קשר בין המוח לפעילות של מערכת החיסון, שאגב מערכת החיסון זה צבא ומשטרה וכל כוחות הביטחון שלנו, זה מאוד מאוד מורכב. בשנים האחרונות אנחנו מבינים את התפקיד של המיקרוביוטה. מיקרוביוטה זה, אני לא יודע בטח למה, דיברתם על זה בתוכניות אחרות שלכם, אבל מיקרוביוטה יש לנו לפחות קילו וחצי חיידקים שיושבים במערכת העיכול, יושבים לנו על האור, יושבים לנו על איברי הרבייה, ובכלל בכל מקום שאנחנו מתקשרים עם העולם החיצון. עכשיו, מסתבר שהמיקרוביות האלה, הם שנים אנחנו לא הבנו אותם, אבל הם מתקשרים עם המוח לגמרי, משפיעים על התנהגויות, המוח משפיע עליהם.
החיידקים שחיים בגוף שלנו מתקשרים עם המוח, את אומרת, והם משפיעים על ההתנהגות שלנו.
לגמרי, זה דברים שאנחנו עכשיו מתחילים להבין. למשל, עכברים שאין להם בכלל חיידקים, ג'רם פרי, הם סטרילים, אז אנחנו רואים למשל שהם הרבה פחות חרדתיים. אוקיי, אז יש איזו תקשורת, אנחנו מנסים להבין, אנחנו די חדשים עדיין בתחום הזה של מיקרוביוטה ומוח, אבל אנחנו גם יודעים שזה אנחנו הרבה יותר נחקר, שהמיקרוביוטה כל הזמן מדבר, זה כל אבולוציה עם מערכת החיסון. הם מרגישים אחד את השני, מדברים אחד עם השני, ויש תקשורת מאוד מאוד טובה. לכן, okay. במחקר הזה שהוביל אותו דוקטורנטית מיכל ובנר ומנהל המעבדה שלנו, דוקטור יפתח ברששת, שהם ניסו להבין האם יכול להיות שהסטרס משפיע על מערכת החיסון דרך המיקרוביוטה.
אוקיי, ומה מצאתם באמת?
המערכת מודל זה מערכת מודל בעכברים, שיש לנו, אנחנו בתוך איזה קיוביקל כזה של איזה עכבר בריון, אנחנו מכניסים לחמש דקות, בכל בוקר עכבר קצת יותר צעיר לחמש דקות, רודף אחריו, אחרי זה אנחנו מפרידים ביניהם מחיצה שקופה למשך היום. כעבור 10 ימים אנחנו רואים שינויים לגמרי באוכלוסיית המיקרוביוטה של העכבר המופחד.
זאת אומרת שהחיידקים, ההרכב של החיידקים שחיים בתוך העכבר משתנה על פי רמת הסטרס?
כן. ולא רק זה, מה שאותנו עניין יותר, זה הרבה פעמים אנחנו רואים שינוי בכמויות החיידקים, אלה עולים ואלה יורדים, אבל מה שאותנו עניין זה שינוי בהתנהגות שלהם. האם בעקבות הסטרס הם נעשים, משנה איכשהו באיזושהי צורה את ההתנהגות שלהם? מה שעשינו, ריצפנו את כל ה-RNA שלהם שהם מבטאים בעקבות השינויים בסטרס, ואנחנו מוצאים עלייה בכל מיני גנים וירולנטיים שמאפשרים להם עכשיו להיות יותר אלימים.
עכשיו, למה, למה הכוונה היא חיידקים יותר אלימים?
אז אני אתן לך דוגמה. למשל, הם מתחילים לבטא פלגלין, שזה בעצם איזשהו שוטון כזה שמאפשר להם עכשיו להיכנס לתוך הגוף. עוד כל מיני גנים, למשל גן שנקרא טרנספוזז, שמאפשר עכשיו שינויים גנטיים ואולי להתאים את עצמם לסביבות משתנות. אז אנחנו רואים עוד כל מיני גנים אחרים שגורמים להם עכשיו לאפשרות למשל להיכנס יותר טוב לתוך הגוף שלנו. כלומר, יש להם מערכת, שתכף אולי נדבר אליהם נגיע לזה, שמזהה את הסטרס שלנו, ומאפשרת להם עכשיו לחלקם, כן, להיות יותר אלימים, ולהיכנס לתוך הגוף שלנו. ובאמת שראינו שריצפנו עכשיו את החיידקים בתוך בלוטות לימפה שמנקזות את המעי,
כן.
אנחנו מצאנו שיש שם עלייה בחיידקים, בעקבות הסטרס, עלייה בחיידקים שהם יכולים להיות מעורבים במחלות אוטואימוניות ומחלות אחרות.
זאת אומרת שאם עד עכשיו דיברנו על מחלות אוטואימוניות, הכוונה היא למחלות שבמסגרתם הגוף בעצם תוקף את עצמו, מערכת החיסון תוקפת את הגוף.
לגמרי.
אנחנו הרבה פעמים מניחים שהכוונה היא לפשוט שיבוש במערכת החיסון, וזה פשוט קורה מעצמו, לא בהכרח כתוצאה מחיידק או וירוס או משהו כזה. והנה פה אנחנו אולי מה שהרופאים קוראים אגב לפעמים אידיופתי, זאת אומרת אנחנו לא יודעים מה הסיבה למחלה האוטואימונית או המחלה במסגרתה הגוף תוקף את עצמו, הנה פה מצאתם שאולי זה באמת קשור להתנהגות האלימה של החיידקים שהיא תולדה של הסטרס שלנו, שכן יש מה שגורם למחלות האלה, לפחות גורם להם להתפרצות.
לגמרי. הרבה פעמים אנחנו לא יודעים מה הטריגר למחלות אוטואימוניות, אבל אפילו במולטיפל סקלרוזיס, טרשת נפוצה, אנחנו יודעים שהאקטיבציה של תאי ה-T שתוקפים את המיילין במוח קורית איפשהו בחוץ, מחוץ למוח. והם תמיד מנסים להבין מה הטריגר. היום אנחנו יודעים הרבה פעמים שלא מעט, יש כנראה, יכול להיות שיש איזה טריגר שהוא פתוגן, או לפעמים היום אנחנו יודעים שיש קשר בין המיקרוביוטה לפרצות מחלות אוטואימוניות, כי למשל אנשים עם מחלות אוטואימוניות יש להם מיקרוביוטה קצת שונה. אנחנו חושבים שיכול להיות שיש קשר בין הדברים האלה. עכשיו, איך מיקרוביוטה יכולה להשפיע על הגוון נגד העצמי?
שזו השאלה בעצם.
כן, כן. אז המיקרוביוטה בדרך כלל, היא נמצאת שם, ואנחנו נמצאים כאן, ובמשך ההתפתחות שלנו, הרי יש איזה קילו וחצי חידקים, ואנחנו רוצים לחיות איתם בשלום. הם בסך הכל די עוזרים לנו, די טובים, והם שם. אם נתחיל להילחם בהם כל הזמן, נפתח קורון דיזיז וקולייטיס ומחלות אחרות. אנחנו רוצים לחיות איתם בשלום, ולכן מזמן ההתפתחות שלנו, מערכת החיסון לומדת להכיר את המיקרוביוטה שקרובה למעי שלנו, ולומדת לחיות איתו בשלום. אבל מערכת החיסון, מה שאמרנו, יש לה תפקיד מאוד מורכב, כי בזמן שהחידקים האלה נעשים אלימים, או שנכנס איזשהו פתוגן, היא צריכה לשנות את תופיעה ולא להיות כזאת סובלנית ולהתחיל לתקוף. עכשיו, המיקרוביות הזאת, בגלל שיש להם גנום שהוא בעצם מכפיל את שלנו, הגנום הכללי שלהם, מכפיל את שלנו פי 150.
וואו.
יש שם המון המון אפשרויות ליצירה של המון חלבונים שבחלקם הם דומים לאלה שלנו, מה שנקרא מולקולר מימיקרי, יש חיקוי, חיקוי מולקולרי. וחלק מהחלבונים שהחיידקים מבטאים מאוד מאוד דומים לשלנו. ברגע שחיידקים כאלה נכנסים תוך כדי מצבי סכנה, עם תהליכים דלקתיים, זה יכול לגרום לתאי ה-T שלנו בחלקם להתחיל להגיב נגד החלבונים החיידקיים.
שלנו בכלל.
ודרך החיידקים שהם נורא דומים לשלנו, ואז יצרנו תאים אוטו-ריאקטיביים שהגיבו נגד איזה חלבון שנורא דומה למיילין שלנו, אבל עכשיו יש להם פוטנציאל אלים לתקוף תאים שלנו במוח.
אז מה מצאתם באמת את מה שגורם לאולי אלצהיימר, לפרקינסון, או מחלות שאנחנו מדברים עליהם, שבמסגרתם באמת תאי עצב מתפוררים כתוצאה מתקיפת מערכת החיסון?
זה סוגים שונים של מחלות, אבל בהחלט חושבים היום שגם במחלות האלה יש מרכיבים אינפלמטוריים. מערכת החיסון ללא ספק מעורבת גם בתהליכים האלה. אבל מחלות אוטואימוניות, מה שאנחנו נסים להבין, זה שוב, איך באמת, מה הטריגר הראשוני, וזה באמת כזה שאנחנו דומים לחיידקים בהרבה מאוד דברים שלנו. עכשיו,
כן, בבקשה.
הראינו שאנחנו נותנים אנטיביוטיקה באמת בתקופת הסטרס, אז אנחנו מורידים את ההימצאות של החיידקים האלימים האלה בבלוטות הלימפה שלנו. אבל אנטיביוטיקה זה רע לנו, באופן כללי, כי זה עושה המון שינויים שמשפיעים על הרבה דברים אחרים, ואנחנו לא רוצים לעשות מה שנקרא דיסביוזיס, פגיעה בכל המיקרוביוטה במעי שלנו. ומה שאנחנו, אנחנו יודעים שהחיידקים, יש להם יכולת לתקשר ביניהם, יש להם סנסורים שמאפשרים תקשורת ביניהם. למשל, אנחנו התעסקנו בחיידקים שנקראים פרוטו-בקטריה, שחלק גדול מתוכם מצאנו אצלנו בבלוטות הלימפה. והחיידקים האלה יש להם איזה קוורם סנסור, זה איזשהו סנסור שמגיב בינם לבין עצמם, אבל הקוורם סנסור הזה גם מגיב לנורפינפרין, שזה אחד מהורמוני הסטרס שלנו. ומה שעשינו, עיכבנו את ההשפעה של נורפינפרין הסטרסור הזה, על הסנסור הזה. מה שראינו שגם במקרה הזה אנחנו לא מוצאים את החידקים האלימים האלה, חידק בשם הצינות הבקטר, בלוטות הלימפה של המעי שלנו. כלומר, אנחנו מקווים שבמשך הזמן אנחנו נבין איך החידקים מרגישים אותנו. הם מרגישים אותנו בכל מיני סיטואציות, אבל אנחנו יודעים שמרגישים אותנו בהיריון, הם מרגישים אותנו בסטרס, הם למדו לזה, בכל אבולוציה המשותפת שלנו, הם למדו לזהות כל מיני תהליכים שקורים אצלנו, כמו שאנחנו למדנו לזהות תהליכים שקורים אצלם. ואם נבין את התקשורת בינינו, נוכל עכשיו באופן מדויק אולי לכוון לעצירת התנהגויות מאוד מסוימות. לא באופן כללי להשביט את כל החיידקים.
זה מדהים, ואני אולי אגיע למסקנה שהיא פחות מתוחכמת מהמסקנות המאוד ספציפיות, שאתם הגעתם במעבדה, אבל זה מדהים שהחיידקים האלה שחיים בתוכנו, פעם אולי חשבנו שהם מפיקים עבורנו איזשהו חומר, או סתם חיים בתוכנו, ואנחנו מבינים יותר ויותר שיש להם משמעות מאוד גדולה, כולל כפי שאמרתם, על מערכת החיסון, ואולי גם על התפרצות של מחלות אוטואימוניות, ועל התנהגויות של בני אדם וכולי.
לגמרי.
וואו. טוב, זה מרתק. תודה רבה לך, האימונולוגית דוקטור אורלי אבני, חוקרת בפקולטה לרפואה בגליל על שם עזריאלי של אוניברסיטת בר אילן. תודה לך.
תודה,
להתראות. איך נאבקים באובדן מסת שריר בחלל? אחת ההשפעות של שהייה בחלל על הגוף היא אובדן מסת שריר כתוצאה מכוח הכבידה המופחת מאוד, קטן מאוד. השרירים מתאמצים פחות, ולכן השרירים מאבדים מהמסה שלהם. לפי מחקר חדש שנערך על ידי חוקרים מאוניברסיטת טקסס, שילוב בין פעילות גופנית וטיפולים הורמונליים יכול לשמש כטיפול מונע לתופעה. המחקר פורסם בכתב העת פלוס וואן, ואנחנו רוצים לומר שלום לרופא חלל ועמית מחקר בכיר במכון פישר לחקר החלל, דוקטור ערן שנקר. שלום לך.
בוקר טוב לכם.
טוב, בוא נדבר מעט על התופעה ואז על הפתרונות שלה. הכוונה היא לכך שמה, שהגוף מתנוון לאט לאט, כי הוא כבר לא צריך להילחם בכבידה?
נכון מאוד, אנחנו פה על כדור הארץ, למרות שאנחנו יושבים במשרד ונהנים, או אתה כרגע באולפן ואתה חושב שאתה בנינוח עם המזגן, בעצם אתה נלחם על כדור הארץ כל הזמן בכוח הכבידה, שהראש לך לא ינקר, שהגוף שלך יציב, ואפילו הידיים והרגליים. יש לנו איזשהו טונוס קבוע כזה בין השרירים, הגידים והעצבים, שמותחים כל הזמן לאיזשהו התנגדות לכוח הכבידה, כי אכן היינו כמו בובן נופלים. המתח הזה של השריר שהוא חשוב בעצם שומר על איזשהו סטטוס קוו של העצם, שהיא ברירת המחדל שלה להרס. אם לא תשים כוח על העצם, היא נהרסת. כמו אדם שאחרי תאונת דרכים הולך לבית לוינשטיין, אם יכול ללכת ושוכב שם, או מישהו שיש לו גבס, בעצם העצם נהרסת. וכאשר יש את הכוח הזה, העצם מרגישה, או, אני פה תחת איזשהו מאמץ, אני צריכה לייצר את העצם שלי. ולכן,
זאת אומרת, דווקא המאמץ הוא זה שמייצר את מסת השריר וגם את חיזוק העצם, הוא זה שמחזק את העצם. בחלל זה לא כך.
נכון, בכללה לצורך העניין שני תאים של העצם, אוסטובלסטים שבונים את העצם, אוסטוקלסטים שהורסים את העצם, ויש איזון. דרך אגב, האיזון הזה הוא לא תמיד, מגיל 0 שאנחנו נולדים ועד גיל 18-25 אנחנו הרי גדלים וגובהים, ולכן האוסטובלסטים מנצחים את האוסטוקלסטים, ולכן יש יותר בנייה של עצם, ואנחנו גדלים וגדלים גם על כדור הארץ. מ-20 פלוס עד 40 פלוס יש איזשהו איזון בשני התאים האלה, וכמו שאנחנו יודעים, אחרי גיל הבלוט, בנשים זה הורגש הרבה יותר מהותית בעבר, כאשר יורדים הרמות ההורמונים של האסטרוגן, מתחיל בעצם פירוק העצם, מה שאנחנו מכירים כאוסטופרוזיס. פעם זה לא הייתה מחלה של גברים, כי לא היינו חיים מספיק. היום אנחנו יודעים שזה גם אצל גברים, יש להם אותו דבר, והוא דילול של העצם.
כל הנושא הידלדלות העצם וכו'. אוקיי, מעניין.
אז זה על כדור הארץ. מה קורה בחלל? כמו שאתה אומר, אין כוח כבידה, ולכן האוסטובלסטים באים ונחים להם, והאוסטובלסטים עובדים במרץ, ואנחנו מקבלים לכאורה אוסטופרוזיס גם בגברים ונשים, בני 30, 35 ואפילו פחות.
וואו, עכשיו, טוב, אני משער שגם לא ידענו שאנחנו נבלה באמת בחלל, ולכן לא היינו מוכנים, ערוכים בשום שלב להילחם בתופעה הזו, אז כשאני בתחנת חלל אני צריך לעשות ספורט.
נכון, דרך אגב, מחקר ישראלי התקבל קבוצה קטנה מאיזה 100 קבוצות עולמיות האמת, של איך נחיה 1,000 איש על כוכב אחר, במקרה זה המאדים, קבוצה ישראלית שהגישה נהפכה להיות בשורטליסט ב-25 הקבוצות המובילות, ושם אחד מהדברים הוא איך אנחנו נתמודד עם חוסר כוח הכבידה גם במסע לשם וגם בשהות במקומות שבהם כוח הכבידה חלש יותר כמו המאדים. ואכן ידוע, דרך אגב זה לא מחקר שפרץ את הדרך בתודעה, אלא מה שיפה בו והחידוש זה בטיפול. גם אני שהייתי ביוסטון במשימת חלל שבה ג'ון גלן, אסטרונאוט בן 77, שהיה סנאטור אבל גם אסטרונאוטר בצעירותו, עלה שוב לחלל באמת לראות האם אדם מבוגר אפשר לעצור את דילול העצם שלו. באותו משימה גם היה מחקר ישראלי שבדק את צפיפות העצם ברמה של המבחנה עם תרופות כאלה ואחרות, תרופות הורמונליות ומינרלים.
אז מה עם אותן תרופות, רק אם תוכל באמת לפרט? זאת אומרת, מה התרופות האלה עושות?
אז הדבר הפשוט שכולנו יודעים שוויטמין D למשל, הוא אחד מההורמונים במעגל ההורמונים לצורך העניין שקשורים כאילו ויטמין, אבל הוא מצטרף לתוך מעגל ההורמונים שאחראים לבניית העצם. הורמוני המין, כמה שמעניין, וזה לכן גם קשור אולי להתפרצות של הגדילה שלנו, במידה מסוימת קשור לאיזון הזה. מה החדש במחקר? שבמקום לבדוק אישהו את ג'ון גלן, אסטרונאוט אחד, או איזה 7 אסטרונאוטים שנמצאים בתחנת החלל, או בדרכם לתחנת החלל, ביצעו מחקר מאוד מעניין, כשהוא על הקרקע לקחו קבוצת גברים,
הניחו אותם לתקופה ארוכה במיטה שהם לא קמים גם לעשות את צרכיהם, או אפילו לא קמים לאכול, והם שוכבים תקופה מאוד ארוכה על כדור הארץ, וחוסים אותם בתנאים לכאורה דומים לחוסר כוח הכבידה. ואכן, הם התחילו לאבד את העצם. דרך אגב, רק לתת פרופורציה, אנשים מאוד מבוגרים מאבדים על כדור הארץ 1% מהעצם לשנה. בעוד שבחלל מפסידים 1% לחודש. זאת אומרת, וואו. אפשר להפסיד 10% מהעצם רק בשהות יחסית לא ארוכה מדי. ומה שהמחקר הזה הראה, שלא רק שאפשר לעצור את זה בעזרת טיפול הורמונלי, אלא גם הטיפול ההורמונלי שונה בין אחד לאחד. וזה החידוש, שיש בעצם קבוצות שונות של אנשים שיצטרכו טיפול שונה. לא one dose fix all כזה, ולא איזה מנה אחת שמתאימה להכל, ומינון שמתאים להכל, אלא שילוב של התרופה במינונים שונים, בצורות שונות, עם שילוב תרופתי תומך וספורט, וצדקת, היום אנחנו מבינים שהספורט הוא מהותי מאוד, ופה דרך אגב, ספורט ללא כוח הכבידה הוא לכאורה לא פשוט, כי אתה נלחם במשהו שהוא לא קיים. אתה יכול לעשות, אני יכול,
הייתי איתך. זה יותר מסובך דווקא כי זה יותר קל.
נכון, בדיוק, אני יכול לעשות, יכול להגיד לך, ואני לא ספורטאי מקצועי, לא 5 שכיבות צמיחה ולא 10, אני יכול לעשות 100, 200, 300, כי אני בעצם לא מתנגד לכלום, אני יכול לעשות אפילו בלי, על יד אחת, ואני יכול גם בלי ידיים לעשות. בעצם אני לא מתנגד לכלום. ולכן המחקרים האלה חשובים, ואחר אגב רק להזכיר לנו ולחבר אותנו, נשיא ארצות הברית הודיע בהכרזה, כמו שקנדי עשה לפני 50 שנה, והחודש אנחנו חוגגים 50 שנה לנחיתה של לין אמסטרונג על הירח, ונשיא ארצות הברית הכריז שבחמש השנים הקרובות, אנחנו כבני האדם על כדור הארץ, דרך סוכנות החלל האמריקאית, ננחית אדם שוב על הירח, ואפילו יש עכשיו טוטו, לא רק אדם הראשון, אלא תהיה האישה הראשונה, אסטרונאוטית שתצעד על הירח בשנים הקרובות. כך שאם חוזרים למשימות ארוכות טווח על הירח, ולאחר מכן על המאדים, אין ספק שאנחנו רופאי החלל צריכים להערך בשמירה על הבריאות שלהם, בייחוד בעיבוד העצם.
טוב, אנחנו מודים לך על השיחה, זה רופא חלל ועמית מחקר בכיר במכון פישר לחקר החלל, דוקטור אירן שנקר, תודה לך.
שלושה שיודעים. היי, כאן רז חסון, עורך התוכנית שלושה שיודעים. דודו נמצא בחופשה, ובינתיים ערכנו בשבילכם את מיטב השיחות בנושאים הכי מעניינים שעליהם דיברנו השנה.
שלושה שיודעים.
אבל אנחנו רוצים לדבר על דבורים. שימו לב, לדבורים יש מוח קטן יחסית בגודל של גרגיר סום סום. אבל מסתבר שמדובר באחד היצורים החכמים בטבע. כל כך חכמים שהם מסוגלים להבין את משמעות המספר אפס. ריק או ריק או כלום. חוקרים מאוסטרליה ומצרפת הצליחו ללמד דבורים שאפס הוא פחות מאחת. שימו לב שמחקרים שנעשו לאחרונה מגלים שגם חלק מהקופים ומהציפורים מסוגלים ומסוגלות בהתאמה להבין מה זה אפס. אבל חרקים! חרקים, בואו נזכר שדבורים הם חרק. מה השלב הבא? שלום לפרופסור שרון שפיר, מנהל מרכז טריווקס לחקר הדבורים ומנהל המחלקה לאנטמולוגיה והפקולטה לחקלאות ברחובות של האוניברסיטה העברית.
בוקר טוב.
טוב, אז בוא נשמע על המחקר הזה.
זה מחקר באמת מאוד חכם, שבו הם ניסו לאמן דבורים. זאת אומרת, קל לאמן דבורים, בגלל זה אנחנו יכולים ללמוד להם כל כך הרבה, אבל הם אימנו דבורה לעוף למטרה על הקיר, שהיו עליה מספר פריטים, 2 או 3 או 4, וכשהיא מגיעה לכרטיס הנכון, היא מקבלת טיפת סוכר, שזה הגמול בשבילה, וככה היא לומדת מהר מאוד לחזור לאותו כרטיס. אבל אז עושים את זה קצת יותר מורכב, ושמים מספר כרטיסים. על כמה כרטיסים יש למשל 4 פריטים, 4 משולשים, ועל כמה פריטים יש רק 3 משולשים. והדבורה תקבל סוכר רק אם היא תלך ל3 ולא ל4. ואז עושים עוד סבב שבה יש נניח 3 פריטים או 2 פריטים, וזה יכול להיות הפעם מרובעים. עכשיו, אם היא תגיע ל3, אם היא קודם קיבלה אוכל, היא לא תקבל עכשיו אוכל, כי היא צריכה ללמוד את המושג של פחות מ.
אוקיי.
דבורים יכלו ללמוד את זה, אז היא הלכה ל2 ולא ל3, ול1 ולא ל2. אז כבר זאת תגלית מדהימה, שיודעת להבין את המושג של פחות מ, ולקחו עוד קבוצה של דבורים שעשו הפוך. אם הלכה לארבע מול שלוש, היא קיבלה גמול, אם הלכה לשלוש במקום שתיים, היא קיבלה גמול, ואת היא למדה את המושג של יותר מ, וגם זה הם יכלו ללמוד. אבל אז עשו את הסוס הבא, שנתנו לדבורה, עכשיו תגידי לי בין שתיים נניח, וכלום, או אפס. אז היית מצפה שדבורה כל הזמן קיבלה אוכל כשהלכה לאיזשהם מספר פריטים, אז היא תלך לשתיים. אבל לא, הם הלכו לאפס, זאת אומרת שהם הבינו שצריכה ללכת לפחות מ, ולכן אפס זה פחות משתיים, והם הלכו לאפס. ואז באמת עשו את זה. עכשיו, הדבורים שלימדו אותם ללכת ליותר מ, למשל נתנו להם עכשיו חמש מול שלוש, הם אף פעם לא ראו חמש קודם.
כן.
זה בגלל שהם הבינו ששלוש יותר משתיים, ארבע יותר משלוש, הם הבינו ללכת לחמש, אז הם הבינו את המושג של יותר מ. אז הבינו גם את המושג של יותר גדול מ, גם את המושג של פחות מ, וגם את המושג של אפס כמספר שהוא קטן משתיים, ואז עשו באמת אחד מול אפס, שהרבה בעלי חיים מתקשים בזה. וגם את זה הדבורים הצליחו לעשות. אז עשו עוד ניסוי אחד מעניין, שבדקו אותם מה הן חושבות על חמש מול אפס, שלוש מול אפס, שתיים מול אפס. ומה שראו זה שכמה שהמספר יותר גדול מול אפס, לדבורה היה יותר קל להבחין באפס. זה מראה על יכולת ליניארית של הבנת מספרים. שזה אפילו ילדים מתקשים. אז זה באמת מוסיף לנו עוד הבנה מדהימה ליכולות של המוח הקטן של הדבורה.
אז זהו, בואו באמת נזכיר למאזינים שלנו שמדובר בחרק שיש לו מוח קטן יחסית ומעט קשרים במוח, נכון?
נכון, פחות ממיליון נוירונים. המוח שלנו לעומת זאת זה מאות אלפי מיליונים. זאת אומרת, יש לך מאות אלפי דבורים במוח שלך. אבל כל דבורה אחת כזאת יכולה לעשות הרבה דברים מדהימים.
אז יש לזה
אנחנו
הספר?
אנחנו למשל בודקים את ההשפעה של התזונה על היכולות הקוגניטיביות של הדבורים.
כן.
אנחנו פה עשינו ניסויים לאחרונה על השפעה של אומגה 3, שידוע שזה חשוב למוח שלנו לקבל החלטות ולמידה. זו עבודה של דוקטורנטית שלנו, יעל אריאן, קולגה שלי דוקטור רמון דאג, ונתנו לדבורים לאכול אבקת פרחים, שזה המזון העיקרי של דבורים, שחסרה באומגה 3, החומצה החיונית הזאת שחשובה למוח שלנו, אנחנו מקבלים את זה מדגים. וראינו שדבורים שבמחסור תזונה, גם היה להם בעיות פתאום של זיכרון ולמידה, שזה פעם ראשונה, שראינו שזה משהו שהוא דומה ליונקים. יהיה מעניין לראות איך הם יסתכלו על אפס, זה לעתיד.
טוב, זה מאוד מסכן. מה מסביר את היכולת הזו של הדבורים? זאת אומרת, אוקיי, זו תוצאת המחקר, יש לך הסבר? איך זה יכול להיות שמדובר ביצור כל כך חכם, יחסית?
נכון. תראה, כשהתחילו להבין את החוכמה של הדבורים, זה היה מדהים, קארל וון פריש, חוקר גדול מלפני כ-100 שנה, קיבל פרס נובל בין היתר הזה, על ריקוד הדבורה ועוד דברים שדבורים עושות.
כן.
לאט לאט אנחנו פחות מופתעים מזה שאנחנו מופתעים שמושים עוד דברים מדהימים, וזה באמת מדהים כל פעם מחדש. וצריך לזכור שהאב הקדום המשותף ליונקים ולדבורים זה מאות מיליונים של שנים אחורה. זאת אומרת שזו אבולוציה לגמרי שונה, אבל כל אחד בנפרד פיתח יכולות כאלה. זה לא שהמוח שלנו דומה למוח של דבורה. אבל פיתחנו יכולות מסוימות שגם הם פיתחו יכולות דומות. אז אפשר להגיד שכשאתה חי בעולם מורכב, העולם של הדבורה הוא מאוד מורכב, היא צריכה לעוף קילומטרים על שדות, לזהות פרחים, לדעת לחזור הביתה, לנווט, אז היא מפתחת יכולות מדהימות.
זאת אומרת שכשאין ברירה, אז מתפתחות יכולות מתאימות, כדי שתהיה ברירה.
נכון. וכמובן שלנו, כי אנשים, זה מאוד חשוב, כי הדבורים מספקות לנו מעל 75% מהמגוון של הדיאטה שאנחנו צורכים. בשירותי ההאבקה שהן נותנות. כן, ולכל זה אנחנו צריכים דבורים חכמות שידעו לעוף ולקבל החלטות נכונות ולחזור הביתה ולעשות לנו אוכל.
שאולי בעיקר בשנים האחרונות מסבירים לנו עד כמה הדבורים חשובות לנו. לא מדבר באיזה קוריוז של איזה יצור שמייצר דבש ותו לא. ממש לא.
בדיוק, ממש לא. דבש זה נחמד, אבל שירותי ההאבקה זה פי 30 יותר ערך כלכלי, זה חשוב לנו מבחינה תזונתית וכו'. וכמו הרבה דברים, עד שאתה לא מאבד אותו, אתה לא מעריך אותו מספיק. אז בעשר שנים האחרונות משהו כזה, שהתחילו להרגיש שדבורים נעלמות, כי אנחנו מרססים אותם בחומי הדברה, כי אנחנו מורידים להם את שדות הפרחים, שזה האוכל היחיד שלהם, מיני וירוסים ומחלות שנכנסו, והדבורים מתחילות להיות במצוקה, אז פתאום אנשים נלחצו, וואו, זה חרק שכל כך חשוב לנו, בואו נעשה משהו להציל אותו.
וניאוניקוטינואידים.
ניאו-ניקוטינואידים, בדיוק.
זהו, זה חומרי הדברה. גיל מרקוביץ' מיד נלבן איתה את הנושא הזה בדיוק. טוב, אנחנו רוצים להודות לך, פרופסור שרון שפיר, על השיחה המרתקת הזו, מנהל מרכז טריווקס לחקר הדבורים, ומנהל המחלקה לאנטמולוגיה בפקולטה לחקלאות ברחובות של האוניברסיטה העברית. תודה לך על השיחה הזו.
תודה, יום טוב.
ממצא ארכיאולוגי מסקרן במיוחד, התגלה בחפירות באזור מטולה, מדובר בראש של פסל. על פי הערכות החוקרים מדובר בפסל של אחד המלכים ששלטו באותו אזור במאה התשיעית לפני הספירה, אולי מדובר אפילו במלך ישראל אחאב. כן, כן, מי שהובילו את החפירות הם דוקטור נאוה פניץ כהן מהחוג לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית, פרופסור רוברט מולינס מאוניברסיטת אזוסה פסיפיק, ודוקטור נעמה יעלומק שגם נמצאת איתנו על הקו. שלום לדוקטור נעמה יעלומק מהמכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית, שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, הצלחתם לטלטל את שלל אתרי החדשות והמהדורות עם הממצא הזה, אז בואי ספרי לנו קודם כל, מה מצאתם?
מה מצאנו? ראש, לא של פסל, של פסלון.
מה ההבחנה? כן, מה ההבדל?
הוא בסך הכל 5.5 סנטימטרים. גובה.
הוא קטנצ'יק. אפשר לצלם אותו מקרוב.
הוא מצולם מקרוב. וכך רואים אותו באתרי החדשות. והוא פשוט מדהים. יש לו תווי פנים מסוטטים להפליא. הוא יפהפה. יש לו הבאה מאוד מסקרנת. הוא בחור רציני.
בין כמה הפסלון הזה?
הפסלון הזה בעצם נמצא במתודה אמתנית. עם קירות גדולים שיושבת בחלק הגבוה ביותר של התל שלנו, תל אבל בית מאחה. ובתוך המצודה, זה בעצם חלק ממצודה כנראה, 3 חדרים שחשפנו עד כה, ובאחד החדרים מצאנו את הפסלון הזה, וביחד עם הפסלון נמצאו גרעינים של זיתים מפוחמים, וציירוך של פחמן 14 מספר לנו שאנחנו נמצאים במאה התשיעית לפני הספירה.
אז בואי ספרי לנו מה היה כאן לפני 2918 שנה, אני מנסה לעשות חישוב פחות או יותר בראש.
פלוס מינוס.
כן.
האתר הזה יושב בעצם בחלק הצפוני של עמק החולה, ממש מדרומית למטולה, שממערב לא עובר כביש 90 ונחל עיון, והאתר הזה בעצם נמצא בתקופת הברזל, באיזשהו אזור גבול בין 3 ממלכות, בממלכת ישראל, ממלכות ארמיות בראשן ארם דמשק, היא ממלכה שהולכת ומתחזקת, וערי החוף הפיניקיות, בראשן צור, שהיא ממש 30 קילומטר מערבה. Okay. אז אנחנו שומעים, אנחנו בעצם מכירים את אבל בית מאחה מהמקרא, יש לנו שלושה מקורות שמזכירים את העיר הזאת, 2 מהם זה מסעות מלחמה, של בן הדד לתגלת פיל 10, שמספרים לנו שהם כבשו את עיון, במרג'יון, ואחר כך את אבל ותלדן וחצור, ואנחנו מבינים לפי סדר הערים שאבל בית מאחה, התל הזה שאנחנו חופרים בו הוא אכן אבל בית מאחה.
אז אבל בית מאחה, מדובר בעיר קדומה, שמי גר שם, מי חי שם?
אז תלוי מתי, אבל העיר הזאת, אנחנו יודעים שיש שם שרידים קדומים יותר ממה שאנחנו הספקנו לחפור, אנחנו עד כה חשפנו שרידים של עיר כנענית מהאלף השני, שבעצם חיה תחת חסותה של חצור הגדולה, ואחרי שחצור בעצם חרבה, ירדה מבמת ההיסטוריה, אז אבל בית מאחה מאוד מאוד התחזקה, וגם והיו שם בעצם 2-3 ערים שחרבו, ובמהלך המאה התשיעית, במאה העשירית אנחנו לא כך בטוחים עדיין מה אנחנו יודעים, יש לנו כל מיני שרידים שמתחילים לצוץ, אבל במאה התשיעית, זה אנחנו כבר מבינים, נבנתה מצודה בראש התל. מה שאנחנו לא יודעים, זה מי בנה את המצודה הזאת. האם העיר שייכת לממלכת ישראל,
כן.
כפי שבעצם אנחנו מבינים מהרבה מאוד מקורות ומקרא, או לחלופין, העיר הזאת אולי כבר נכבשה על ידי הערמים.
ובעצם אנחנו לא יודעים גם ראש של פסלון של מי זה?
אז ראש כזה של פסלון, צריך לראות אותו בשביל להבין, זה דמות של גבר מזוקן, כן. עם איזשהו סרט או נזר לראשו, עם השיער משוך אחורה בקבוצות מסודרות, מסתירות לו את האוזניים, יש לו, הוא הוא בעצם עשוי מפיינס, חומר דמוי זכוכית, הוא צבעוני.
רגע, גם החומר עצמו באמת מסקרן, נכון? זה חומר שנשמע מורכב מאוד.
זה חומר שהוא בעצם קדם לזכוכית, הוא גם עשוי מסיליקה, מחול.
וואו.
אבל הוא לא עבר הפחה כמו זכוכית, הוא בעצם עבר תהליך שנקרא דבקוק, שהחלקיקים הקטנים בעצם נדבקים זה לזה, וכשהוסיפו לו מינרלים של מתכות שונות, הוא גם קיבל צבעים שלאחר חימום הפכו לגלזורה, עצמי השטח של הפריט. אז הפריט עצמו יש לו בעצם פנים קצת ירקרקות, וכל מה שצריך בעצם צבוע בשחור, שזה בעצם אותו חומר שירבבו בו מנגן ומשכו אותו על גבי הפריט.
וואו, ובאמת, האם אפשר לדעת שמדובר בהכרח בראש של פסלון של מלך?
אז יש פה שתי אפשרויות. מכיוון שזה גבר מזוקן, וכך נהגו לתאר את האנשים השמים, או אנשים במרחב הכנעני בתקופה הזאת, גם המצרים נהגו לתאר כך את הכנענים. כן. אז אנחנו בעצם יכולים להסתכל עליו כמשהו גנרי, כאיזו דמות גנרית, שיכולה לתאר באופן כללי אדם שמי מערבי. מצד שני, אנחנו רוצים לחשוב שאולי כן מדובר באיזו אישיות ספציפית, כי ההשקעה והייחודיות של הפריט הזה מספרת לנו שאולי באמת מדובר פה באיזו דמות מסוימת. ואם דמות מסוימת, אז אפשר כבר לתת לדמיון להפליג ולנסות לנחש מי זה יכול להיות. אנחנו לא מצפים להבדל גדול בין המלכים או האליטה הארמית לכנענית, לפיניקית, ובסך הכל אנשים שחיים באותו מרחב, יש סיכוי טוב שהם נראים בצורה דומה, שמסדרים את שערם באופן דומה. אז אפשר רק לנחש מי מבין הישיבות הבחירות של המאה התשיעית מיוצג בפריט הזה ולמה.
ובכל זאת, אחת ההשערות שמדובר באחאב, נכון? אולי.
בוא נגיד כך, אחאב חי במאה התשיעית,
כן.
חי ופעל והיה חשוב מאוד וחזק מאוד.
עכשיו רק צריך לדעת איך נראה השיער שלו בעבר וזהו.
אז כן, אנחנו לא בטוח שנדע אי פעם, אבל נחמד לנו ככה להסתכל לעיניים למישהו מן המאה התשיעית לפני הספירה.
וואו, בואי לרגע
נראה. אפשר לעשות את זה במוזיאון ישראל, הפריט הזה עומד שם בויטרינה מיוחדת, ואני בהחלט...
זה פתוח.
מזמינה את הקהל לבוא ולראות.
אוקיי. אז אנחנו גם מצטרפים כמובן להזמנה הזו. בואי ספרי לנו מעט על החפירות שם באותו תל. יש עוד דברים שהתגלו שם בזמן האחרון?
התגלו שם המון דברים יפים.
כן.
אנחנו כל הזמן בעצם חושפים פריטים פולחניים, כל מיני כלים מאוד מיוחדים, המון דברים בהשפעה פיניקית. התרבות הפיניקית מאוד השפיעה על התרבות החומרית של האתר הזה, אולי מקשרי מסחר, אולי מקשרים אחרים. אנחנו מוצאים כלים צבועים מאוד יפה, גם תלמיות נוספות של חרס, יש לנו תלמית אישה בסגנון פיניקי. הפריט הספציפי הזה הוא באמת שונה מכל מה שאי פעם מצאנו שם.
טוב, זה נשמע מרתק, ואנחנו מצטרפים להזמנה שלך את הציבור להגיע ולראות את הממצא המרגש הזה.
יותר מזה, אני מזמינה אתכם לבוא לבקר באתר שלנו, אנחנו מתחילים עונת חפירה נוספת.
מה? זה לא יפריע לכם? כן? לא אכפת לכם שאנשים...
לא, אנחנו שמחים, שבאים, ושמחים גם להסביר ולהראות מה קורה שם.
אז גם לקריאה הזו אנחנו מצטרפים. תודה רבה לדוקטור נעמה יהלומק מהמכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית. תודה רבה.
תודה.
גת עתיקה ששימשה לייצור יין שנחשפה במהלך חפירות בגן הלאומי ציפורי שבגליל התחתון. אנשי רשות הטבע והגנים שניהלו את החפירות יחד עם ארכיאולוגים הופתעו למצוא את הגת העתיקה בתוך מאגר מים עתיק, ומעריכים כי הגת היא מהתקופה הביזנטית. היא הייתה פעילה ככל הנראה בסביבת המאה הרביעית והמאה השביעית לספירה. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור צביקה צוק, ארכיאולוג ראשי מרשות הטבע והגנים. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
אז אנחנו קודם כל שמחים שהסכמת לדבר איתנו, ואנחנו רוצים באמת לשמוע מה מצאתם שם.
אנחנו בכלל התחלנו לחפור מאגר מים שנמצא ליד המבואה, ליד מרכז המבקרים, כי הוא נראה לנו שיכול להיות מעניין לטובת פיתוח תיירותי. מהלך החפירה התברר ש... המאגר הזה היה לו גג, נמצא על גבי 5 קשתות, מקורה לחלוטין, וצמוד אליו מאגר נוסף יותר קטן שנמצא על גבי 4 קשתות. במהלך החצי שנה האחרונה אנחנו השלמנו את החפירה בשניהם, כאשר לפני שבועיים התחלנו לעבוד על על המאגר הגדול. ראינו כבר קודם לכן שיש בו בנייה בשימוש משני, אבל לא עמדנו על טבעה עד הרגע האחרון, כאשר התברר שיש גם משטח דריכה וגם חור מפולש שמחבר בין משטח הדריכה לבור ההיקבות.
כן.
וקיבלנו החלטה שמדובר בגאט. בסך הכל גאט זה מתקן שהוא מאוד מאוד ברור בשטח, אבל הקונוטציה של גאט בתוך מאגר מים לא הייתה מוכרת. אז לקחנו זמן, ואחרי זהירות רבה קיבלנו את ההחלטה הסופית שמדובר בגאט, שנעשתה בתוך מאגר מים.
אז זהו, אז מה ההיגיון? מדוע גאט מוקמה במאגר מים? מה היתרון בכך?
גאט מוקמה בתוך מאגר מים, מכיוון שאנשים כנראה רצו לעבוד תחת קורת גג. המקום כבר כנראה יצא מכלל שימוש, והיה מוכן להם מקום, זאת אומרת, הם לא צריכים להתקין יותר מדי. חוץ לזה, בדרך כלל גאט נמצאת בשדה ליד הקרמים, ובמקרה הזה הגאט הייתה מרחק של 200 מטר מגבול העיר, כך שאנשים, זה היה מאוד נוח מבחינת האוכלוסייה להגיע מהעיר ולטפל בה, ובהחלט יכול להיות שסביב הגאט באזור הסמוך אליה היו גם קרמים.
וואו, טוב, האם הציבור הרחב יכול להגיע ולראות את הממצאים?
בהחלט כן, המתקן הכפול הזה, המשולש, כי זה שני מאגרים וגאט באחד מהם, נמצא על שביל המטיילים, ליד מגרש החנייה שמגיעים אליו כולם, צמוד למבואת המבקרים, 30 מטר ממזרח למבואה. יש שם אפילו שילוט שקורא להם מאגרי הקשתות, כי כשכתבנו את השילוט עוד לא ידענו שתהיה גאט, אז אנחנו צריכים קצת לשפץ את השלט ולהוסיף לו את הסיפור של הגאט, שהוא סיפור מאוד מעניין.
טוב, זה נשמע באמת מרתק. אנחנו רוצים להודות לך על השיחה הזאת. תודה לך, דוקטור צביקה צוק, ארכיאולוג ראשי מרשות הטבע והגנים. תודה לך.
תודה לכם.
ואנחנו רוצים לומר שלום למנהל אגף נשים ויולדות בהדסה, פרופסור שמחה יגל. שלום לך.
שלום ובוקר טוב.
טוב, אנחנו כמובן מודים לך שהסכמת לדבר איתנו, אתה ודאי גם עסוק, ואני מבין שאתה גם בדרך לניתוח, לפעילות רפואית.
כן, ממש עוד מעט.
ממש. אז אני אקצר את ההובלה, אבל אנחנו מדברים איתך לאחר שנתקלנו במחקר חדש, שעל פיו הרחם האנושי מסוגל לזכור או ללמוד מההיריון הראשון, והוא מיישם את הלקחים בהריונות שאחר כך. את המשפט הזה, שבסופו של דבר מדובר במחקר שפורסם בכתב העת עם יוניטי, אנחנו רוצים להבין, האם זה נכון, ואם כן, איך זה מתבצע?
כן, הדבר, הרעיון הזה שהיריון שני יותר מוצלח מאשר הריון ראשון, זה כזה כמו ידע כללי שכולם יודעים אותו, שכדאי להתחיל בהיריון השני מאשר בהיריון הראשון מכמה היבטים. יש לנו כמה עדויות לזה, בכמה מישורים, אני אדבר רק על מישור אחד. יש מחלות בהיריון כמו רעלת הריון, שהן הרבה יותר שכיחות בהיריון ראשון מאשר בהיריון חוזר. וגם העוברים הילדים שנולדים בהיריון שני הם יותר גדולים מאשר בהיריון ראשון. עכשיו אנחנו שאלו את עצמנו למה ובאיזה מישור זה. אנחנו כבר יותר מעשור, מה זה אנחנו, המעבדה שלי שמוקמת בהדסה בהר הצופים, בהדסה בהר הצופים במרכז לחקר שליית האדם, אנחנו, זה אני ודוקטור דברה וול בשיתוף פעולה עם המחלקה של פרופסור מנדלבוים, ומי שעשתה את רוב העבודה שנדבר עליה עכשיו זה דוקטור מוריה גמליאל, עסוקים בזה הרבה מאוד שנים, בתאים מיוחדים שנמצאים בתווך, שבין האם לעובר. כולם הרי יודעים שהשליה היא מושרשת ברחם, והיא לא מושרשת בשריר של הרחם, אלא ברקמה שנקראת אנדומטריום, ובהיריון היא נקראת דצידואה. הדצידואה הזאת אנחנו כבר יודעים למעלה מעשור, שהיא עשירה בתאים שקוראים להם תאי הרג טבעיים. השם הזה מאוד מטעה.
כן.
משהו כבר, אנחנו ב-2006 פרסמנו שצריך לקרוא למקום תאי הרג, תאי בנייה. הם מאוד 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 חשובים להצלחת ההיריון. התאים האלה, אומנם הם גם יודעים להרוג, הם שייכים למערכת החיסון, אבל הם בהיריון, הם עוברים איזשהו שינוי מסוים, הם מפרישים כמויות גדולות מאוד של חומרים, שעוזרים לעובר להתפתח, לייצר כלי דם, ועוד דברים אחרים שמצליחים להגדיל אותו. זה דבר שפורסם כבר ב-2006 ב-Nature Medicine, וזה נהיה נחלת הכלל, והרבה אנשים חזרו לזה.
אז מדוע השם האכזרי תאי הרג?
כי כשתראו אותם לראשונה, מה שהיה ידוע, התאים האלה בעיקר הם שייכים למערכת החיסונית, והם אחראים, התאים האלה באחד מהקונפיגורציות שלהם, ויש הרבה מאוד קונפיגורציות של התאים הללו, הם יודעים להרוג גם תאי סרטן וגם תאים שלמשל מודבקים בווירוס. יש להם רצפטורים מסוימים, והרצפטורים הקולטנים האלה יודעים להפעיל את התאים האלה, ואז הם יודעים להרוג תאים. אבל במשך השנים, ולא רק במערכות שלנו, שמו לב שבנוסף לדבר הזה שהם יכולים, יש להם יכולת בנייה לא מבוטלת. כפי שאני אמרתי, היא באה לידי ביטוי בהפרשה של חומרים כאלה ואחרים.
כן.
אלא בוא נגיד, לסבר את האוזן של כולם, חומרים בונים, בונים כלי דם ובונים דברים אחרים. עכשיו, מה אנחנו עשינו? כיוון שידענו שזה מה שקורה, ניסינו להשוות תאים כאלה מנשים שלא הרו ובנשים של כן, שהיה להם פעם הריון. מדובר בחומר שלקחנו מהפלות, ולקחנו את התאים האלה מתאי הדצידואה, ודוקטור מוריה גמליאל הצליחה להפיין אותם. ומה שהיא שמה לב במיוחד, שהתאים מהרעיונות החוזרים מבטאים איזה רצפטור אחד, שהוא נקרא NKG2C, אבל מעכשיו לא מדבר בשמות המפוצצים האלה, והוא הרבה 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 יותר, פי שבע יותר ברעיון שני מאשר ברעיון ראשון. מה שהכי יפה ברצפטור הזה, ובעוד רצפטורים אחרים, שמה שמפעיל אותם זה שתי מולקולות שונות שמופיעות על פני הטרופופובלאסט, שהוא התא העיקרי שהעובר יוצר במפגש שלו עם הדצידואה, והוא יודע להפעיל אותם. וכשהוא מפעיל אותם, הצלחנו להראות בשיטות מולקולריות כאלה ואחרות, שבאמת הם מפרישים חומרים, אינטרפרון חומרים ש PGF, שהם ממש חומרים שהם יוצרים, שהם עוזרים לבנייה, והם עושים את זה הרבה הרבה יותר טוב מאשר בהיריון שני או בהיריון חוזר מאשר בהיריון ראשון.
וואו.
ממש ככה, זאת אומרת, עכשיו, המשכנו הלאה, ורצינו לדעת למה זה קורה. עכשיו, אני מניח שבתוכניות שלך, זה כבר עלה הרבה מאוד פעמים, הסיפור הזה של השתקת גנים. זאת אומרת, הרי הגוף שלנו כולו מכיל את כל, בכל תא ותא בגוף שלנו, יש את כל המטען הגנטי שיכול לייצר את כל החלבונים בגוף. וחלק למה העין יוצרת עין, ואף יוצר אף, והאוזן יוצרת אוזן, זה בגלל שבאותו מקום, הגנים שיוצרים את הדברים שחשובים לעין, הם פתוחים,
כן.
ויש שיעתוק, ואחרים לא, אני מנתוח.
ממש כמו מתגים, הרבה. נכון, שמפעילים.
עכשיו, חלק סגור וחלק פתוח, חלק כן. סגור וחלק פתוח. עכשיו, זאת אומרת, איפה, באחד מהדברים, דווקא פרופסור חיים סידר מהאוניברסיטה העברית, שאני מקווה שבא מחר יקבל נובל על זה, הוא הצליח להוכיח שמטילציה או השתקת הגנים, היא אשר גורמת להשתקה ושזה לא יהיה. עכשיו, אם זה... בהשתקה לא ייווצר החלבון, שזה פתוח כן ייווצר חלבון. והיא ראתה בשיטות כאלה ואחרות, שהמקומות האלה שעוזרים ליצירה של החומרים האלה בתאי הרג הטבעיים, או שמה שאני קורא להם תאי הבנייה הטבעיים בקונטקסט שלנו, האתרים האלה הם פתוחים. כלומר, אחרי שהיה הריון אחד, הם נפתחים ונשארים פתוחים. ולכן זה מה שגורם לכך,
וואו.
שכל הסיפור הזה יהיה הרבה יותר רעיל. מוריה עשתה משהו הרבה יותר מזה. היא ראתה, היא לקחה אדם ויסטי מנשים שערו ונשים שלא ערו, והיא ראתה שאותו דבר קיים לא רק בהיריון, אלא גם בין ההריונות. זאת אומרת, התאים המיוחדים האלה, האתרים שלהם נשארים פתוחים, גם בין ההריונות.
זאת אומרת שהמוח, לא, המוח, אנחנו מדברים כאן על מוח, זאת אומרת שהגוף זוכר את זה,
זוכר את זה
הלאה, ולא רק להיריון הבא, אלא בחודשים הבאים.
בדיוק, והזיכרון הוא אפיגנטי. בסדר?
שמע, זה נשמע מרתק, ואנחנו מודים לך שהתעכבת, ואתה מוזמן לשוב לעיסוקיך החשובים, כמובן, פרופסור שמחה יגל, מנהל אגף נשים ויולדות בהדסה, תודה לך. אנחנו רוצים לדבר לרגע על פיתוח כחול לבן, חילוץ מושג של פצועים מהשטח, הכוונה היא לחילוץ באמצעות מסוק, נחשב לפעולה מורכבת ומסוכנת, ופיתוח ישראלי חדשני צפוי להקל על חילוץ פצועים. הכירו את הקורמורן, אמבולנס מעופף אוטונומי, אנחנו לא בטוחים שכך הוא נשמע, אבל זה מסוק מה שאנחנו שומעים, רק שיהיה ברור. מדובר בכלי טייס חדשני בגודל של מכונית שמסוגל להמריא בזווית אנכית ולשאת עד שני פצועים בציוד כבד. הוא שילוב בין מסוק קטן למכונית מרחפת. אנחנו רוצים לומר שלום לרפי יואלי, מנכ"ל אורבן אירונאוטיקס. שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, בוא ספר לנו על כלי הטייס המסקרן הזה.
כן, אוקיי. אז כלי קורמורן שנקרא בעברית שפרירית, הוא באמת בגודל של מכונית גדולה, והוא מצויד בשני מדחפים שממלאים, בעצם נמצאים בתוך הגוף, מדחף אחד בחלק הקדמי, מדחף אחד בחלק האחורי, ואיפה שאנחנו רגילים לראות תא נוסעים במכונית, ישנו תא חילוץ, תא שיכול להכיל גם מטען וגם עד שני פצועים, והכלי הזה באמת ממריא אנכית, מגיע לגבהים, לאותם גבהים שהליקופטר מגיע אליהם, לאותם מהירויות, לאותם גבהים, אותם טווחים.
אז מלבד העובדה שהוא יותר קומפקטי ממסוק, מה היתרון הגדול בכלי הטייס הזה?
קודם כל, הקומפקטיות שלו נובעת מזה שבניגוד למסוק, אין לו רוטור גדול על הגג, ואין לו רוטור זנב, הכל נמצא בתוך הגוף, המימדים הם כמו של רכב, וזה מאפשר לו גישה כמעט לכל נקודה, גם בשדה הקרב, גם באזורים מוכי אסון, גם ברחובות, בלי לפגוע בשום דבר, ותוך התקרבות מלאה למקום שבו אירעה תאונה או הפציעה.
וואו, ואני מבין שאין שם טייס, נכון? זה משהו שמופעל מרחוק.
נכון, הכלי יודע להיות בלי טייס, יודע לטוס אוטונומית, לנחות בכל נקודה, עם 500-600 קילו של ציוד, ואחר כך לחלץ מאותה נקודה חזרה כל מה שרוצים.
מתי הכלי התעופה הזה או הכלי הטייס הזה יהיה באמת מבצעי, כמקובל לומר?
קודם כל יש לנו אב טיפוס שיש עליו כבר 250 טיסות בגודל מלא, ואנחנו עושים איתו כל הזמן ניסויים. כמובן שהוא עוד לא מוכן לייצור והוא עוד לא מוכן להספקה. אנחנו חושבים שתוך 4-5 שנים הכלי הזה ייכנס לשירות.
וואו, נשמע שזה מאוד קרוב. זאת אומרת, זה ברמה שכבר יש הזמנות לחברה של לקוחות פוטנציאליים?
יש התעניינות משמעותית והחלטה של לקוח מוביל להכניס הזמנה, אבל ההזמנה עוד לא נחתמה, אנחנו מקווים שהיא תחתם בקרוב.
טוב, זה נשמע מרתק, ואנחנו כמובן ממליצים למאזינים שלנו גם לגגל ולראות גם את הקורמורן, את אותו אמבולנס מעופף כחול לבן, אותו פיתוח ישראלי שלכם. תודה רבה לך רפי יואלי, מנכ"ל אורבן אירונאוטיקס, תודה לך, להתראות. טס אנחנו רוצים עכשיו לדבר על מחקר חדש שעוסק בתופעה שכולנו מכירים. הזמן טס כשנהנים, כך לפחות אנחנו מרגישים. השאלה היא למה אנחנו מרגישים כך. צוות חוקרים מהמחלקה לפסיכולוגיה באקדמיה הסינית למדעים סבורים שהגורם, או סבו, שהגורם לעיוות בתחושת הזמן קשור להורמון אוקסיטוצין, הורמון האהבה. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור נועה אלבלדה ממרכז סגול למוח ותודעה, מרכז הבינתחומי הרצליה. שלום לך.
בוקר טוב.
אז מה הקשר בין תחושת הזמן לבין ההורמון שבדרך כלל אחראי על סוג של התאהבות?
אז רק נדייק, למרות שאוקסיטוצין נודע בתרבות הפופולרית כהורמון האהבה, זה תיאור לא כך מדויק שלו, אלא יותר מדויק להגיד שהוא פשוט הורמון שקשור לתפקוד חברתי. ותפקוד חברתי זה כמובן הרבה יותר רחב מאהבה או התאהבות.
אז למה, בואי תרחיבי אם תוכלי ברשותך, כי זה מסקרן.
אז בעצם אנחנו יודעים שאוקסיטוצין מגביר פעילות של אזורים במוח שקשורים ליכולת שלנו לאבד גירויים חברתיים. כשאנחנו נמצאים באינטראקציה עם אנשים אחרים מסביבנו, אנחנו עושים המון המון דברים מורכבים. אנחנו צריכים להסתכל עליהם, אנחנו צריכים לשים לב לכל מיני רמזים שהם שולחים אלינו, בין אם מילולים ובין אם לא מילולים. אנחנו צריכים להבין את הסיטואציה. אז אוקסיטוצין בעצם עוזר לנו לעשות את כל הפעולות המורכבות האלה, שנקראות באנגלית social perception, תפיסה חברתית. ואכן הוא קשור גם לנושא של התאהבות ובונדינג, יצירת קשרים אינטימיים, אבל כאמור, במבט יותר רחב הוא פשוט הורמון שתומך בתפקוד חברתי בבני אדם וגם בבעלי חיים אחרים.
מעניין, אוקיי.
זהו, אז בעצם מה שהחוקרים רצו לבדוק במחקר הזה שהם עשו, זה האם בעצם תפיסת הזמן שלנו, האפקט הזה של הדחיסת זמן, הוא קשור בכללי ליכולות חברתיות של אנשים, וספציפית האם זה קשור לתפקוד של אוקסיטוצין.
טוב, זו שאלה מאוד מסקרנת. תחושת זמן שלנו, למה היא קשורה? זאת אומרת, איך אני מרגיש זמן? מה אחראי בגוף על התחושה הזו שהזמן עובר, נמתח או לא וכולי?
אז מה שבעצם אומרים זה שעד היום שיערו שתפיסת הזמן הסובייקטיבית שלנו, שהיא הרבה פעמים שונה ממה שקורה בעולם האמיתי, קשורה לגורמים שהם יותר חיצוניים לנו. זאת אומרת, הקונטקסט שבו אנחנו נמצאים, הגירוי, בעצם יש מחקרים שמראים שככל שגירוי הוא יותר חזק מבחינת העוצמה שלו, המוח בעצם צריך להשקיע יותר מאמץ בלאבד אותו, וזה גורם בעצם לאיזשהו סוג של הערכה של תפיסת הזמן. ככל שהמוח משקיע יותר מאמץ בלאבד גירוי,
אולי תקני אותי אם אני טועה, זו הסיבה שכשאנחנו נוסעים למקום, תמיד החזרה מהמקום היא מרגישה לנו יותר מהירה, כי יש פחות גירויים, אנחנו כבר מכירים את הדרך?
כן, יש שם איזשהו אפקט של מוכרות, בהחלט.
מעניין.
כן, ומה שהם אומרים, בעצם החידוש שלהם, עבר לזה שהם קושרים את זה לאוקסיטוצין, זה שהם אומרים, אנחנו חושבים איך שאנחנו מאבדים תפיסת זמן סובייקטיבית, זה לא קשור רק למאפיינים החיצוניים של הגירוי, זה גם משהו שיכול להיות מושפע מגורמים אישיים. ואנחנו רוצים לבדוק האם אנשים שהם יותר טובים בתפיסה חברתית, אנשים שהם יותר טובים באינטראקציות חברתיות, האם אצלם תפיסת זמן של אינטראקציות חברתיות תהיה קצרה יותר, כי בעצם המוח שלהם הוא יותר טוב בלאבד גירויים חברתיים.
אוקיי, מעניין.
כן. זהו, אז שנדבר קצת על מה הם עשו?
ודאי, זאת אומרת, איך עושים מחקר כזה?
אז הם עשו בעצם את המחקר הזה, בעצם מחקר התנהגותי. זאת אומרת, לא היה פה איזשהו אלמנט של, הם לא הסתכלו על פעילות מוחית או משהו כזה. ומה שהם בעצם עשו, הם לקחו נבדקים, הביאו אותם למעבדה, הראו להם בעצם סרטונים של אנשים שנמצאים באינטראקציות חברתיות, אבל פה אני רק אחדד, הם לא ישבו והסתכלו על אנשים שלמים, אלא עשו להם סרטים של מה שנקרא light sequence motion. זאת אומרת, אתה לוקח אנשים, אתה מלביש אותם במין חליפת גוף כזאת, ואתה שם להם אורות על המפרקים הגדולים בגוף, ואז מה שנבדק בעצם רואה, זה לא את הבן אדם עצמו, רואה רק את האורות האלה זזים.
אוקיי.
עכשיו מסתבר שאנחנו מאוד מאוד טובים בלקחת את המידע הזה של האורות שזזים לפי תנועות גוף ולהוציא ממנו כל מיני כוונות חברתיות.
כן, אנחנו מנתחים את ה...
אנחנו מנתחים הגוף. את התנועה הביולוגית ואת שפת הגוף, גם אם אנחנו לא רואים את הגוף במלואו.
לא ראו את הפנים בכלל?
לא ראו פנים, ראו, אפשר להסתכל במאמר עצמו, אתה ממש רואה נקודות אור שזזות, אבל ברגע שזה שני אנשים שזזים אחד עם השני בתוך אינטראקציה חברתית, לנו כבני אדם נורא קל למצות מזה את ה...
זה יופי.
את המידע, דרך אגב, זה מראה עד כמה המוח שלנו מכוון לכל הנושא הזה של התנהגות חברתית.
טוב, נשמע די מדהים, וטוב, אפשר גם להרחיב בנושא תפיסת הזמן וכולי. אנחנו נעצור ברשותך בנקודה הזאת. תודה רבה לדוקטור נועה אלבלדה ממרכז סגול מוח ותודעה מהמרכז הבינתחומי הרצליה. תודה לך.
בשמחה.
שני סטודנטים להנדסת תוכנה מהטכניון חשפו פרצת הבטחה חמורה בקורטנה, העוזרת הקולית של ענקית התוכנה מייקרוסופט. הסטודנטים הצליחו לחדור באמצעות קורטנה למחשב מוגן, להעלות אליו קבצים ולבסוף להשתלט עליו לחלוטין. הפרצה דווחה על ידי הסטודנטים בצורה רשמית לחברת מייקרוסופט, וזאת תקנה אותה במהירות. אנחנו רוצים לומר שלום לשני הפצחנים שכמובן עיוותנו את קולם והשמות בדויים. שלום לך יובל רון. שלום יובל.
בוקר טוב דודו.
הנה, אכן הכל מעוות ואי אפשר לזהות. ושלום לרון מרקוביץ'.
בוקר טוב.
אז אף אחד לא מדבר ככה.
אף אחד לא, אתם לא יכולים להוות את הכל, כי אין לנו אמצעים טכנולוגיים. תנסו לדבר בצורה מעוותת.
שלום.
או, יפה מאוד, זה נשמע מספיק מעוות. בסדר גמור. טוב, ספרו לי מה, קודם כל, במסגרת מה פרצתם, עשיתם הקינג או פצחנות, ומה הרווחתם מזה? כי בסופו של דבר אתם לא באתם באמת לחבל בתוכנה הזו.
נכון, אנחנו התחלנו את המחקר שלנו פה בפרויקט להבטחת מידע בטכניון, תחת הנחייתו של עמיחי שולמן, ובמסגרת המחקר המטרה שלנו הייתה בעצם למצוא כל מיני התקפות על ממשקים קוליים שונים. ממשק קולי זה למשל כמו שיש לנו את סירי באייפון.
סירי המוכרת, נכון. כן,
כן, ולמייקרוסופט יש... יש גם את קורטנה במייקרוסופט.
אוקיי, כן. אגב, אם אנחנו מדברים עכשיו עם יובל או עם רון, ואז אני אדע לזהות בין הקולות.
זה הייתי יובל.
זה אתה היית יובל, יובל, תודה לך. אז אוקיי, בוא תמשיך בבקשה. אז קיבלתם משימה לפרוץ, כן, לממשק קולי.
נכון, ואנחנו בתחילת המחקר באמת זיהינו כמה הגדרות מאוד בעייתיות אצל קורטנה, שעובדת על כל מחשב Windows, שבעצם היא עובדת גם כשהמחשב נעול. כלומר, המחשב נעול, ואתה אומר, אי קורטנה, אז היא עולה לך. כלומר, אתה יכול פתאום להפעיל כל מיני קוד שנמצא במחשב.
אז היא מאזינה כל הזמן, גם כשהמחשב לא קבוי, אבל סוג של סגור?
בדיוק. כן, כן.
אוקיי, מעניין.
היא מאזינה כל הזמן.
רגע, רון, אז איך פורצים פיזית? זאת אומרת, באיזו שפה נכנסים פנימה?
אוקיי, אז בעצם מה שאנחנו גילינו, ואיזושהי חולשת הבטחה שבעצם לא מצריכה איזושהי יכולת טכנולוגית מיוחדת. זאת אומרת, יש איזשהו מקום שקורטנה בעצם מסכימה לקבל קלט מהמקלדת, כשהיא לא אמורה לקבל אותו, וככה בעצם אנחנו מקבלים כלים שלא אמורים להיות לנו כאשר המסך נעול.
וכך הצלחתם לחדור פנימה, וגם בסופו של דבר להעלות קובץ, נכון? להשתלט לגמרי על המחשב.
נכון.
אז מה עושים אחרי גילוי כזה? זאת אומרת, מיד מדווחים למייקרוסופט?
כן, אנחנו, יש תוכנית כזאת של מייקרוסופט, כן. ששם אתה מדווח על כל מיני חולשות ובאגים שאתה מוצא, ובתמורה הם משלמים לך על זה. המטרה היא שלהם לעודד את קהילת ההבטחה בעולם, להציג להם כל מיני חולשות כדי שהם יוכלו לתקן אותם כמה שיותר מהר.
ואתם דיווחתם כמובן על הפרצה הזו וקיבלתם מיליונים.
מיליארדים.
מיליארדים, מדובר באקזיט מטורף.
בדיוק.
טוב, מדהים, אבל כן יצא לכם מזה משהו מלבד אולי איזשהו סכום שקיבלתם. אתם גם הרציתם, נכון? אתם, קראתי כך לפחות, דיברתם, הרציתם על הפצחנות הזו.
אנחנו נרצה בקיץ.
נרצה, אוקיי, זה היה בלשון עתיד כנראה.
כן, ויש כנס מאוד גדול להבטחת מידע שנקרא Black Hat. זה בעצם הכנס הכי גדול בעולם בנושא, והוא מתקיים הקיץ בלס וגאס. ומבחינתנו זה כיף גדול להיות מוזמנים לשם.
זה מעניין שאתם...
באים לשם מומחים מכל העולם.
אז זהו, שאתם פרצתם למשהו שיש לו ממשק קולי, וזה מעניין כי אחד הסיפורים הראשונים בתחום ההאקינג או הפצחנות, היה סיפור סביב משרוקית שחולקה בדגני בוקר, שהייתה פורצת, היה אפשר לפרוץ באמצעותה למערכת טלפוניה בארצות הברית. היא הייתה שורקת בתדר מאוד ספציפי, שהיה פותח שיחות יוצאות, בחינם, מעניין, אתם סגרתם מעגל אולי מבלי לדעת, בתחום הפצחנות. טוב, אנחנו רוצים כמובן להודות לשני הסטודנטים להנדסת תוכנה בטכניון, יובל רון ורון מרקוביץ', תודה לכם על השיחה הזו.
תודה רבה.
תודה רבה לכל מי שעמל על המשדר, העורך שלנו רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדרה לויקר, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה לשלומי בנתיה וליגר שפירה שמלווה אותנו, אתם מוזמנים להאזין לנו בין היתר באמצעותי סומונים רבים, כאן עודי, וגם אפשר לשמוע אותנו בספוטיפיי, להתראות.